הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
עומדים במסדר מאות, מאות בני נוער עומדים. אפשר לנסר את השקט באוויר. הדקות נוקפות, אך המתח נותר בעינו. אני עומד שם, אחד מני רבים. בחור ישיבה שנזרק לגהינום, ולא מצליח להבין את שפתו. הרעב חופר בקרביי, אך הנשמה בוכה בי, וזעקתה מקצה העולם ועד קצה. אי אפשר אפילו ללכלך את השפתיים החרבות. כולנו חיילים ממושמעים, עומדים שדופים, זקופים, כולנו קפואים, רוטטים ולא מנידים אף אף. הוא מתקרב, מלאך המוות של אושוויץ. החיוך על שפתיו, ורק הוותיקים יודעים כמה נורא הוא האיש, ומה נוראות הן אצבעותיו, החותכות חיים לכל חי, בזדון וברוע. הוא בא, מנגלה. אחריו מגיע אחד, נושא לוחות עץ. אחריו מגיע עוד אחד, ובידו פטיש ומסמרים. עכשיו זה ברור, לשטן יש המצאה חדשה. אנו נדרכים, שעות עמידת השווא, העייפות בת השנים, הרעב המצמית, הכל נמחק באחת. העיניים השקועות בגולגולת, בוהות קדימה. מה עכשיו? השטן מסמן בידו לבחור גבוה במיוחד שיקרב אליו. הוא מתקרב כפי שאדם מתקרב לתליינו, מתבקש לעמוד אצל הפתח. הלה מסמן את גובהו על עמוד העץ. עכשיו הוא מגביע את הקורה העליונה. הוא בונה את צורת הפתח. אהה, צורת הפתח, עדיין אני חושב כבחור ישיבה. השני מסייע על ידו. זהו, המלאכה תמה. ואנו נדרשים לעבור כבני מרון אחד אחד. מי שראשו לא נגע בקורה העליונה, אחת דתו שמאלה. ומי שנגע בקורה, אחת דתו ימינה. עומד אני בתור, ומחשבה איומה מזדחלת אל תוכי. היגע ראשי בקורה? או שמא אמסור נשמתי עוד היום בתא הגזים? לפני עומד עקיבא, ולפניו עומד מוישלה, ולפניו עוד כמה מבני הישיבה, ובתווך ראש הישיבה שלנו, הגאון רבי צבי מייזליש. היה זה בראש השנה תפשין ה', כמדומני ביום השני של החג. מאות רבות של בני נוער עדיין לא שובצו לעבודה. מזג האוויר נאה, יום יפה בחוץ. רבים מאיתנו התפללו חרש את תפילות ראש השנה, את מה שזכרנו מהן. מלאך המוות הגיע, והרי הוא בוחר את מיטב בעיצומו של יום הדין. כל אחד מתייחד ברגעים כאלה עם עצמו ועם קונו. תפילה אחרונה, מי לחיים ומי למוות. וזה כאן ועכשיו, לא בשמיים, אלא מול עינינו, ברחבת המסדרים. השטן כבר ניצב על עומדו, ולצידו הפמליה שלו. וריבונו של עולם ניצב למעלה, ואיתו הפמליה שלו. או שמה היינו אז כולנו פמליה של מעלה? הס, רק נשימותיהם של הנוכחים נשמעות והלמות ליבם. ובינתיים מסדרים אותנו, את בני הנוער, שורות שורות לפני אותו עמוד. עכשיו אנחנו מבינים, הגבוהים ילכו לחיים, והנמוכים למיטה, אין פירושים נוספים. נקל לשער את העובר במוחותיהם של כל המועמדים למוות, שנתפסו אותה על חטא שלא חטאו, שנכנס עליהם להיפרד מעולם החיים אל עולם המוות בשל חסרונם של סנטימטרים ספורים. אף שאיש לא הוציא הגה, יכולת לחוש בסער ובזעם האין עונים שאופף את הכל. יכולת לחוש בגעש הפנימי של אוהבי החיים, שלא רוצים להיפרד מן העולם, אפילו וכולו מחנה אושוויץ, שרוצים להמשיך לחיות, אפילו הם כל יום בחיקו של מלאך המוות, בשל רעב וצמא, מכות, עינויים ומחלות. הייתי בחור גבוה, למזלי גבוה מרוב בני גילי, ולפי שעה אף שחרדה מילאה אותי, שכן כבר הייתי עד לגחמותיו של הרוצח מנגלה, שהיה לו פעם בוחר את קורבנותיו דווקא מן החזקים והטובים, עד שלא עברת אותו, אי אפשר לך לדעת לאן תלך. אף על פי כן, כיוון שראיתי שרק הנמוכים נלכדו ברשתו, יכולתי לשים ליבי למה שהתרחש בשורה שלצידי. לפתע, אני רואה את עקיבא, בחור צעיר כבן 16, והוא מהעיר וייצן שבהונגריה, עירי שלי. חולף בין השורות ומתקרב לשורה שלצידי, רוכן לעבר הגאון רבי צבי מייזליש. עקיבא, בחור גבוה, וניכר לפחות על פניו כי ייבחר לחיים. ומה לו אתה, בעיצומו של מסדר של חיים ומוות, לבוא אצל רבו? ואני שומע אותו, לוחש לרב מייזליש, רבי, ומה יהיה על מוישלה? והרבי משיבו, מה יכול להיות, וכי יש אופן שיכולים להצילו? ועקיבא שוב שואל, רבי, הייתכן מוישלה יישרף, ואנו מחשים? היטב יודע אני מי הוא מוישלה, וכמה כאב יש בשאלה של עקיבא, כי מוישלה, הוא העילוי שבחבורה, בחור משכמו ומעלה, שעדיו לגדולות, אך קומתו נמוכה. ואתה שואל עקיבא, כלום נניח לעילוי הזה, שילך אל מותו? ושוב הרב משיבו, וכי יש לך איזו עצה להצילו? אני כולי אוזן, מה ישיב עקיבא, וכי יש עצה איך להגביה את מוישלה הנמוך שיגע בקורת העץ ויבחר לחיים? ועקיבא מפתיעני ואומר, כן רבי, כן, יש בידי די כסף כדי היכולת לפדותו. והרב אומר לו, את שידענו כולנו, הלא בטח יודע אתה שזו הפדיה היא על חשבון חייו של נער אחר, כי את המספר מוכרח להיות שלם. ומי יכול לקבל עליו אחריות כזאת להתיר לאצילו באופן זה? ואני, עודי משתומם על דבריו הנחרצים של הרב, והנה שומע את עקיבא, אומר ובהתלהבות גדולה, רבי, יש לי עצה גם על זה. אני אכנס תחתיו, אני מקבל עליי בשמחה רבה להיות קורבן תמורתו. והרב גוער בו בעקיבא הצדיק ואומר לו, זה בוודאי לא עתיר לך בשום אופן שאתה תכניס עצמך למקום סכנה, הרי כבר נפסק להלכה חייך קודמים. ועקיבא נשמט מפניו נזוף, ואני נסעתי עיניי וראיתי כי רבים רבים נבחרו שמאלה. רבים רבים מתבוננים על קורת העץ ההיא, ובהיניהם תפילה וייאוש הכרוכים זה בזה. כלום יעברון, מעביר צונו תחת שבטו. ולפתע אני רואה כי עקיבא שב. לא, הוא לא מניח לרב שלא אפשר לו להקריב היום קורבן. והרי הוא אומר, רבי, אינני יכול למצוא מרגוע לנפשי, שמוישלה יישרף, ואני הנבזה, שאינני מגיע לחפות רגליו את הלך בין החיים. אני החלטתי לעשות זאת ולהיכנס תמורתו, אף בלי שיומר הרבי יותר מפורש, רק זאת לבד יבטיח לי הרבי, שלא אהיה נחשב חלילה בכלל מאבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעולם הבא. נפעמתי מגודל נפשו של עקיבא, זה שהכרתיו כבחור פשוט, ולא ידעתי איזו נשמה גבוהה נחבאה בפשטותו. והרבי גוער בו שוב, אינני יכול להבטיחך גם זאת, כי אם לא מוטל עליך לעשות זאת, ספק גדול אם בכלל רשאי אתה לעשותו. ואז נשא עקיבא קולו בבכי ואמר, רבי, אלו בוודאי יש נפקא מינה גדולה ביני ובין מוישלה, כי מוישלה הוא בחור תלמיד חכם ומתמיד בלימודו, והעולם עוד יפיק ממנו תועלת. לכן אני, בעוד אנוכי, אינני שווה ולא כלום, ובעיניי כבר הייתי באובדן מולדתי, אבותיי, אחיי ואחיותיי, שהובלו לצד שמאל להישרף בבית המוקד. ואני נשארתי לבדי, גלמוד, שקול. ובמה אני יותר טוב מהם, ומה שווים כבר כל חיי על פני תבל? ואם אזכה לעשות עוד דבר נשגב כזה, שעל ידי מסירת חיי אוכל להציל את מוישלה היקר, שחייו שווים הרבה והעולם יצטרך לו, למה לא אשמח ואזדרז לעשות דבר כזה? ככה טען לרבו האלם הצעיר עקיבא. רק שמעתי דבריו אלה וליבי חשב להתפלץ. כאן אנשים נאבקים לחיות, ולצידי בחור אחד נאבק למות כדי להעניק חיים לחברו, כיוון שהוא תלמיד חכם יותר ממנו. ואז ראיתי איך הרב מייזליש נרגש מדבריו, אך ממשיך לגאור בו ולומר לו, לא, לא אתן לך את הסכמתי. ועקיבא בוכה עוד לפניו, והרבי עומד בסירובו עד שהלך מאימו בפחי נפש. השורות הלכו והדלדלו לפניי. חשתי ביובש הממלא את חיקי. עמדתי לידון לחיים ולמוות. אך שוב לא ראיתי את שער העץ ולא את הנידונים, לא את שלפניי ולא את שלאחריי. ראיתי מול עיניי בחור פשוט בשם עקיבא, שהתעלה ביום הדין הזה לפסגות אדירות, דווקא בתוך הרפש של אושוויץ. ראיתי מול עיניי רב שנרגש מתעצומות הנפש של תלמידו, אך לא זז כמלוא הנימה מן הפסק ההלכתי. וראיתי עילוי גדול ומבטיח, נמוך קומה, שאין לו שמץ של מושג איזה דיון התנהל על גבו ועל חייו, שקרוב לוודאי שהם ייפסקו היום. ואז ראו עיניי את הפמליה של מעלה, ביום הדין, נרעשים, נרגשים, עומדים בצילו של אדון הכל, ורואים את בניו במקום הנורא ההוא, איך נאבקים על חייהם, ואיך נאבקים על חיי זולתם, ועל חיי תורתו, ואין להם עוד פה לעמוד ולקטרג עלינו. עד היום איני זוכר כיצד עברתי בשער, וכיצד הביט במנגלה. אני זוכר רק שעמדתי בתוך הנידונים לחיים, מחפש בעיניי את עקיבא. אני רק זוכר את היבבה החרישית שעלתה מן הנידונים למיטה, שנלקחו לצריף 11. את עקיבא ואת מוישלה, שלימדוני פרק בהליכות חיים, לא פגשתי מני אז, ואיני יודע מה עלה בגורלם, אף שניסיתי. זוכר אני את הרב מייזליש, שנתן לי ולבני הישיבה, שיעור גדול בהלכה. ומדי שנה בשנה, ביום 10 בטבת, שעה שאני מציב נר נשמה לזכר הנרצחים, ואומר קדיש לזכר הקדושים, עולים וניצבים מול עיניי עקיבא ומוישלה ורבם. ובתוך הכאב והצער עולה בי שלהבת, זו הרושמת קורות עמנו באש שחורה על גבי אש לבנה. הגאון הצדיק רבי צבי מייזליש היה רב קהילה וראש ישיבה בוויצן שבהונגריה. הוא נשלח לאושוויץ עם בני קהילתו ועם תלמידי הישיבה. שם נספו אשתו וששת ילדיו. את השאלות ההלכתיות שנשאל שם העלה בספר שנקרא שו"ת מקדשי השם. הסיפור הזה מבוסס על אירוע אמיתי, והוא נכתב על פי שו"ת מקדשי השם, שער מחמדים, בחור שמוכן להישרף תמורת חברו תלמיד חכם. אני רוצה להודות לאיילה פרידמן שהביאה את הסיפור הזה בעיתון פנינים בתאריך 10 בטבת. יום הזיכרון לשואה ולגבורה כאן ברדיו כל חי, לזכר 6 מיליון הקדושים. בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע עדויות של ניצולים, סיפורים וגם את הדור השני. עורכת המשדר המיוחד הזה, יעל איבר, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין-פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מרכינה ראש ביום הזה, מזילה דמעות. ומודה על הזכות ועל תחושת השליחות, כדי שנזכור וננחיל גם לדורות הבאים. מיד תהיה איתנו הגברת אסתר לנדו, ניצולת שואה, שאביה היה הרב יחזקאל הרפנס, שכתב את הספר בכף הקלע. אביב תפשין דלד, אפריל 1944, בעצם ימי חג הפסח, החלה עננה שחורה מרחפת על יהודי טרנסילבניה. הרב יחזקאל הרפנס ובני ביתו נחשפו לתהליך מואץ של גזרות, גירוש לגטו, שהיה קצרה בבית חרושת ללבנים, ומשם לאושוויץ ולמחנות אחרים. באושוויץ איבד הרב יחזקאל הרפנס חלק ממשפחתו ונותר עם בן שהיה בבת עינו, אך גם הוא נספה במחנה. בספר בקף הקלע, אחד מהספרים החשובים ביותר שנכתבו על השואה, מביא הסופר הרב תיאורים מרשימים של תחושות, הרהורים, מצוקות פיזיות ונפשיות וחוסר הבנה שליוו את יהודי הונגריה לאחר שהוטלו לעולם של תוהו ובוהו. סבב מעגל השנה חלפו הימים, ובכל אחת מן התחנות שבדרך עוצר המחבר ומגלה בפנינו את מסירות נפשם של האסירים למען קיום המצוות, שמירת החגים ותפילות בנסיבות הקיימות, על אף התלאות הנוראות שפקדו אותם. אני רוצה לומר שלום לגברת אסתר לנדו. שלום לך.
שלום וברכה.
ואת בעצם לנדו לבית הרפנס, את הבת של הרב יחזקאל הרפנס.
נכון.
כן, שכתב את הספר בקף הקלע. ובעצם את היית ילדה בת 15 כשהתחילה השואה. מה את זוכרת מאותו יום שבו אתם נלקחים לגטו?
היינו כמה טיפורים שנפו מהקן. היינו מפוחדים ש... אני לא יכולה להסביר את זה, של הזר לא יבין את זה. היינו ילדים שבזמנים ההם אני הייתי ילדה, לא בחורה. ככה חונכנו. ובאו בלילה וכבר אנחנו כבר היינו מוכנים נפשית. ובאו הז'נדרמים בלילה ולקחו את האמא ואבא, ואני הייתי עם שני אחים קטנים, אח ואחות, והבן הבכור היה בבית, הבן השני גרשום היה בבודפשט, שהוא הלך, היה לנו שם דודה, והיא אמרה שמכיוון שהיו כאלו עננים, איך שאת תיארת את זה קודם, וראו, הרגישו בעצם, של לדעת לא ידעו. שיש סכנה גדולה ליהודים, והיא קרא לו, והוא הלך לבודפשט והיה שם, ואנחנו נשארנו בבית, והסנדרמים באו לקחו אותנו, קודם לבית ספר. היה שם בשכנות, היה בית ספר גדול, ושם עצבו את כל הילדים, לא כל הילדים, כל היהודים.
כן.
עצבו אותם, פתאום ראינו את כולם, היו שם דתיים וחילונים וכל מיני, כל מיני עניים ועשירים, הכל, הכל, כל כולו לקחו. וראינו פתאום על יד הגדר שבאו הגויים כביכול שרצום לעזור, אולי, אולי יש להם איזה חפתים לתת, אנחנו נשמור על זה. והם היו ככה עם, עם לסן חלחלקה. והיינו שם, אני לא זוכרת כמה זמן בבית ספר הזה, ישנו על הספסלים, על הרצפה, ואחר כך נלקחנו לגטו, לצאסט רגן. כשהגענו לשם, היו שם כל יהודים מהסביבה, בכל איפה שהיה עיר גדולה, איפה שהיה מתחרושת של לבנים, הם רצו כנראה לחכות את המצרים שיהודים עבדו בלבנים. אז בכל מקום איפה שהיהודים היו בגטו, הגטו היה בבית הרושת של לבנים. כך היה בכל מקום בהונגריה, נדיד איך זה בפולין. שם לא הייתי בגטאות. והגענו לגטו שכבר היה מאוכלס. מה שהיה דבר ראוי, איזה צחחה, איזה משהו, כבר גרו. ואני לא זוכרת בדיוק, היה איזה פחון איפה שנשארנו, אנחנו בעוד משפחה, הסתופפנו שם, והיינו שם.
מי זה היינו? את ואמא? ומי עוד?
אבא ואמא, אחים הקטנים שתיים, שהילדה הייתה בת שש, והילד היה בן עשר, משהו כזה, תשע, עשר, והאח הבכור היה זה בן 18. אנחנו היינו סך הכל חמישה ילדים. אני הייתי באמצע, היה מעלי שתיים ומתחתי שתיים.
כן, כן. ואתם כולכם נמצאים יחד בגטו.
בגטו.
כן.
נו, מה אני אספר הלאה? שיש פה טיפולים בלי סוף.
כן, כן.
בלי סוף.
מה היה השלב שבו את נפרדת מאימא? מאימא, מאבא?
טוב, לקחו אותנו לגטו, ומגטו לאושוויץ, הנסיעה הייתה סיוט לא נורמלית. אבל היו לנו חורים מאוד חמים, והם כל ה... כל הדרך עודדו אותנו, ואנחנו היינו ילדים מאוד ממושמעים, לא התלוננו, לא שלא היה מים, והיה לכלוך, והיה נורא הנסיעה הזאת.
אותה נסיעה ברכבות, כן?
בבקשה?
נסיעה ברכבות.
הנסיעה ברכבות לא אושוויץ.
כן, כן.
אני לא זוכרת כמה נסענו, הגענו לגבול הונגריה, סלובקיה נגיד, אבל הכל היה גרמניה, הגרמנים כבשו, הם היו השליטים שם.
כן.
ועד שם, עד שמרו עלינו הז'נדרמים ההונגרים, ושם הובילו אותנו לרשות של הגרמנים. וכבר הגשנו את נחת רועם, והם דיברו עם מילים קשות ולוכלכות, שזה היה היום בנורא. כנראה שלמטרה הזאת הם הגרמנים, הם גויסו אלו שהיו הכי אכזרים. וכך היה גם באושוויץ. ונתנו לנו דלי מים, שיהיה מים לשתייה, והלכנו הלאה. אני זוכרת, עברנו את תחנת רכבת קטוביץ. ואני התקלתי על השלטים, מה שכתוב שם. עברנו קרטוביץ, אז כבר ידענו שאנחנו בפולין. והפנים של המבוגרים היו מאוד קודרים. שידעו, הרי שמעו, בסוף של החשבון שמעו, שמענו שם בהונגריה, מה נעשה, אח שלי מבודפשט, הוא כתב הכל. והגענו לאושוויץ, שם המחיר, לוס, מהר, לתת מהקרונות שהיו צריכים לפנות בשביל אלו שבאים אחרינו. עשו שורות של גברים ושל נשים. אני הייתי בשורה של הנשים, על אבא רק מרחוק ראיתי וסימנו אחד לשני שלום. אנחנו חשבנו ששם היה שלטים ארבעת מצרי, שזאת אומרת העבודה משחררת. אז אבא אמר, אז מה יש? נעבוד. לא מפחדים מעבודה, אבל לא ידעו מה מחכה לך. לכם פה. אני אראה לך פה את הספר, ופה בבית אני אראה לך את הספר הזה, כן. את אבא שכתב.
כן, בכף הקלע.
ושם הלכנו, התקדמנו בשורה אורפית, נשים, לא הנשים היו בלחוד, כן. הנשים והילדים. ואני הלכתי עם אמא, כבר הייתי, היה כזה תום הדרכים, איפה שמנגל עמד בפינה, והוא הצביע זה לימין, זה לשמאל, זה ימין, זה שמאל, לא היה לו מה זה ימין, לא היה לו מה זה שמאל, והלכנו כמו עברים שלו, ובעצם לא היה שום ברירה.
כן.
ואני כבר עברתי עם אמא, שהיה כזה גשם דלפות, ושמתי על הראש איזה צעיף, אני לא זוכרת מה שהיה, הוא חשב אותי לזקנה. ובא אחריי, מעניין שגם שם היה השגחה פרטית. מי צריך, מי לחיים ומי למוות. אפילו בתופת הזה.
כן.
ואוריד, כמובן, לא נגע בצעיף הזה, רק עם המקל. הורידי מהמקל, הורידי את הצעיף, והצביע לי שאני אלך לברטן השני. ואני לא ידעתי מה זה. שם ראיתי פעם אחרונה את אמא שלי. אמא יפהפייה, בת 39. ושם נפרדנו, והכניסו אותנו באולם ענק, ואמרו שם להתפשט. והורידו לנו את השיער, מהראש, מכל מקום, עם כאלו מכונות תספורת, לא של חשמל, וזה מרת את השיער, וכשגם אחר כך שמו לנו איזה חיתוי, כנראה, שזה שרף עוד על הראש.
כן.
אין בית, אין חבילות, ואין פה משפחות, ואין פה שום דבר, ואני לא ידעתי איך להתנהג. אמרתי, הלוואי שאני אמצא את מי שהיא מהמשפחה, יותר גדולה ממנה, אני הייתי ילדה, שאני לא ידעתי איך להתנהג. והרי היו נראים כמו מפלצות, בלי שיער, בלי כיסוי ראש. אם הייתי רואה את עצמי, רק לא היה שם מראה, לא הייתי מכירה את עצמי. וכך הלאה. טוב, אבל היה אסור לפגש אלו שגרו בצריף קדימה עם הצריף השני אחורה, ובאמצע היה שירותים, ושם נפגשו. לא שמו לאף אחד רסן בפה שלא ידבר, אז דיברו אחד עם השני, מאיפה דברת, מה נשמע? ופגשתי שם ילדה, היא הייתה גדולה ממנה בי 5 שנים, משהו כזה. היא כבר הייתה בחורה גדולה, ובאה מבית דתי מאוד, אז ידעתי, היא בטח תדע איך מתנהגים פה, אני לא ידעתי. וככה ביקשתי את השם שיזמין לי אותה, והנה, אני פגשת שם מישהי, ואני שואלת, את מדיש? אמר לי, כן. את מכירה משפחת הרפנץ? כן. מה יש לך עם משפחת הרפנץ? אמרתי, אני גם הרפנץ. ומי היה לך מדיש? אמרתי, דוד, אח של אבא. והיה לו בת יחידה, שקראו לה בלימלה, והייתי רוצה להיפגש אותה, לשאול אותה מה זה. אז היא אמרה זאת אני. נו, אל תשאלי איך ששמחנו אחד עם השני. אז היה פעם ראשונה באחרונה שראיתי אותה. שמעתי שהיא הייתה באושוויץ כל הזמן, ולא שרדה. לא היא ולא אבא שלה ולא אמא שלה, אף אחד לא שרד שמה. לאבא היה משפחה גדולה, לאבא והרבה יהודים היו, כי לא נשאר שריד. לא נשאר שריד.
כן. אבל בסופו של דבר את ואבא,
אני לא שומעת.
אני אומרת שבסופו של דבר את ואבא וגם אח שלך שרדתם.
אנחנו שרדנו, כן.
כן, כן.
אחר כך לקחו אותנו, הייתי באושוויץ 9 שבועות, וזה היה, זה סיפור לעצמו.
כן, כמו נצח.
מה שהיה שם, מים לא היה במקום. היה מביא עם טנקר עם מים, ועם נהג שהיה אכזרי כמו כולם, והיה לו פרגוד, בראש הפרגוד היה לו גולה של ברזל, וכל אחד קיבל איזה כלי. הבאנו, כל אחד הביא כלי מהבית, וזה הוריקו מהקרונות וחילקו. וכל אחד קיבל כלי, וזה כאן קיבלנו את האוכל, מה שנתנו, והלכנו לקחת מים. ואני ראיתי, היה תור ארוך, תור אורפי, ואני ראיתי שכל אחד, הוא פותח את הברז, שיכנס מים, והיה נותן עם הפרגוד הזה פליק. אמרתי, לא מדופשה ולא מאוקטח, אני לא הלכתי לקחת מים, ראיתי מה נעשה שמה, אני הלכתי. לא אמרתי בתור, לא הלכתי, לא הייתי תחמיים, לא שום דבר. ראיתי איך במחיר נותנים בשביל הטיפ המים הזאת.
כן.
לא רציתי.
את היית גם בצעדת המוות, נכון?
נכון.
אז אולי אני אשאל אותך, מה את זוכרת מצעדת המוות?
מה אני זוכרת? אפשר לשכוח את זה? אי אפשר. אי אפשר. הלכתי פה לרופא, וביקשתי איזה מסמך שיתן לי, אני רציתי קצת לעזור לי, הייתי בצרות, אני אמנה כבר 30 שנה.
כן.
ושיתן לי איזה מסמך שאני, אז המצב הבריאות שלי.
כן.
ואמרתי לה, או היא אמרה לי, מי שהיה שם, הוא נשאר שם. לעולמים.
כן.
שאת זה אי אפשר לשכוח. אי אפשר לשכוח. והלכנו, אוכל לא קיבלנו, שתייה לא קיבלנו, אז היה כבר קצת כבר, היה קצת אביב, והיה כבר קצת עשב בצדי הדרך. אם מישהו יעז ללכת לקחת איזה עשב שיקח בפה, ותכף קיבל כדור, תכף. וראינו שם, קיבל כדור וסחבו אותו בצד, ופעם הכניסו אותנו לחצר של איזה פריט היה שם, היה לו חזירים, ובאו המשרתים להביא לחזירים אוכל. החזירים צריכים לאכול, אנשים לא צריכים, אבל החזירים צריכים. והיינו שם בתוך הדיר הזה, והיו שם 3 אחיות, אני לא יכולה לשכוח את זה. והקטנה הייתה גם בת 18-19, משהו כזה, והיא התכופפה להוציא מהאבוס תפוח אדמה. ושם עמד אחד החיילים ונתן לה כדור בראש.
וואו.
והיא נפלה בתוך הדיר שם. והאחיות, מה נספר בבית? שלא שמרנו עליה. הם לא ידעו שאין בית ואין למי לספר את זה. לא ידענו. והסתכלתי, היינו קומץ. השיירה הענקית זה היה...
שהתחלתם, כן.
שום דבר.
כן.
ומי יודע, מי קבר אותם? מה היה סופם?
מי יודע. ואני רוצה באמת להתקדם הלאה, נו? ולשאול אותך על הרגע שבו את פוגשת את אבא שלך.
אוי, התחלנו ללכת הביתה. היה קבוצה שהיינו מאותו סביבה, והולכים הביתה, עולים הרכבת, הרכבת נעשה כמה פסיעות, ואחר כך היה גשר שמפוצץ, ירדנו, טוב, אין דבר, נלך ברגל. התחלנו ללכת ברגל מגרמניה עד הונגריה, זה קרוב. וככה הלכנו עד מקום מסוים, אחר כך מצאנו שם רכבת, זה היה כבר בזונה הרוסית. היה שם זונות, הרי הם התחלקו בשלל, הרוסים והאמריקאים והאנגלים, מי היה עוד שותף. אז הם התחלקו בשלל, והרוסים הם רק לקחו, היה שיירה של קטרים, שהקטר בחוץ לארץ בזמנו היה כולו ברזל, והיה רק קטרים, בלינו על קטרים, אז נסע על קטרים, מה יש? אין, לא היינו מפונקים. הולכים ונסענו שם, בא טרמפיסט הונגרי היה, והוא לא ידע שאנחנו יהודים, והוא אמר, יישארו יותר כמו שלקחו אותם. והוא היה אנטישמי גדול, והיה אחד החברות שם בינינו, עברנו, הרכבת עבר על גיא כזה, היה גשר, ובלמטה היה גיא, והיא נתנה לו דחיפה, והוא נפל. והוא רצה לקחת אותה גם, והיה לאחות מאחורה, והיא תפסה אותה חזל. רחל, מה את עושה? מה, הרגו את הורים שלנו שאני אשתוק לו, שילך לזזל. ואז שמעתי פעם הראשונה שהרגו את ההורים שלנו. מה פתאום? מה פשענו? בלי משפט? בלי שום דבר? אנחנו לא במאה הביניים, אנחנו במאה ה-20. וגרמנים שהם עם כזה מטורפת. מה פתאום? אבל אז נודע לי, נפל לי הסימון, ונודע לי שאנחנו יתומים, והגענו לפרסבורג, מפרסבורג נסענו הלאה, שם כבר היה רכבות, מה כרטיסים, איפה כרטיסים, אף אחד לא מגיש, לא כרטיסים ולא כסף. ככה הגענו לבודפשט. בודפשט היה המרכז של אלו שבאו מהונגריה, שם היה המרכז. שם היה מאוד מאוד מסודר. שם סידרו בדיוק, עשו רשימות, ושמו בחוץ שמי שבא להתעניין אם בא, מי שבא מהמשפחה, כל יום היו באים אלו ש...
כן, אלה שנשארו לחפש את הקרובים.
כן. כן. ואח שלי היה בא כל יום, והוא כבר היה מיואש. שאף אחד לא בא, זה כבר היה אחרי שבועות, בשבועות הייתי ב... הייתי בו בגרמניה, בטח, הייתי בריזה.
כן.
ויש שמות שאני עוד זוכרת אותם. מעניין, איך שאבא הוא זכר בדיוק את התאריכים ואת המקומות. אני לא... היה דברים שרציתי לצלם בראש, ככה לא היה לי מה לכתוב או משהו, אבל רציתי לצלם בראש, אני אספר, ידעתי שיהיה ספר, ידעתי שאבא שלי היה מושך בעת, ואח שלי היה גדול, ידעתי בדיוק שיהיה ספר. לא חשבתי שאבא יכתוב, חשבתי שאח שלי יכתוב. ואיפה מה? רציתי לספר לאבא, היה לו סיפורים משלו, לא היה זקוק לו סיפורים שלי.
כן, את גם סיפרת לי שכשקראת את הספר שלו שבועיים לא יכולת לישון בלילה, רק מהזוועות שהוא עבר.
נכון, אני קראתי את זה בכתב יד. אחר כך עשו הגעה, ואמרו שזה מדי מזעזע, ומדי ארוך. אנשים פשוט לא יאמינו שזה, ראש בריא לא יכול להאמין שמה שאבא עבר. אבא הוא לא היה יחיד. הוא היה שם בין אחרים. בין עשרות אלפים. במטהאוזן ובבלגן. בכל מקום היו זוועות. בעצם זה. וטוב, הגענו לבודפשט. ושם מצאתי את אח שלי, ושם הוא אמר שיש את דודה שהם נמצאים עוד. וקודם אמר, בואי, יש לי דירה, הוא כבר היה משוחרר הרבה, והוא השתחרר באוקטובר, נובמבר. וזה היה כבר אחרי שבוע, והוא כבר עשה חיל, הוא היה חברמן, הוא התיידד עם הרומנים ועם הרוסים, עם הקצינים. בבודפשט היה רב גדול והיה מביא הם, הרי כולם היו גנבים, היו גונבים מסעיות של קמח ושל סוכר ושל כל מיני דברים שהיה להם, והם מכרו את זה, ואח שלי הביא את זה, ובקיצור הוא עשה חייל, כבר היה לו דירה והיה כבר מלובש כמו שצריך, וכבר הוא היה מארגן, הוא כבר היה שם ארגון של צעירי אגודה, משהו כזה. והוא אמר, קודם תבואי אליי בבא הביתה, יש לי דירה, יש לי חדר אמבטיה, קודם תתרחצי. התרחצתי, זה היה דבר ביתו, משהו נפלא. ואמר, סברוח גם היה מרומן, אני כבר לא לבד.
כן, יש משפחה פתאום, יש אח.
יש לי כבר אח. והוא התעניין בשביל אבא שלי בכל מקום, ואמרו שאבא היה חי. מישהו אמר אבל הוא לא חושב שהוא שרד, שהיה במצב מאוד גרוע. בקיצור, אני הלכתי עם דודה שלי, היה לה בן שגם היה במחנות, והיא הלכה בכל מקומות איפה שהיו אלו שחזרו מהמחנות להתעניין אם יתירו אותו, יודעים עליו משהו. חוזרים הביתה, ליד השאר היה שם מישהו, מי שמחר תשמישי קדושה עם סולחן כזה. והוא אמר לי, את יודעת, אני חושבת שאבא שלך הגיע. אמרתי, מה? ואני טסתי למעלה ומצאתי את אבא. כל הזמן בכה, כל הזמן הוא לא יכול להשתלט על הדמעות. שכל הזמן הוא לא בכה, הוא ראה איש שהרגו את אח שלי שהיה מבט עיניו, ולא השאיר, לא הזיל דמעה שלא היה לו. או מהאוכל, אני לא יודעת ממה היה, כזה מאובן. וכשהיה, זה צריכים לקרוא את הספר של אבא.
כן, בכף
הקרע. איפה שהסתחרר, הוא מצא ערימה של נעליים. והרי הוא לא יכל ללכת, הוא הלך על ארבע כמעט. וראה נעליים של ילדים. ושם נפתחו לו הדמעות. ומאז לא הפסיק לבכות. הוא אומר שלפעמים הוא התבייש, כמו שהאישה תקנה. תמיד בכה, רק נתקר הוא בכה. נו, אני באתי, נו, בסל, איפה גרשי? גרשי הוא נסע, גרשי קראו לאח שלי גרשום. והוא נסע בשביל העסקים שלו, היה צריך איתו, היה שבת ונסע בדרך, ולא יכול להגיע, עוד לא היה תחבורה מסודרת.
כן.
ואבא חיכה בחיליון עיניים. אח שלי בא, ומנים שהמשפחה הזאת, איזה מצווה היה להם. היא ביטרה גם לאח שלי, שהוא בא יצא לדוד. אבא גם בא לדוד הזה. איפה שדוד הזה היה, דודה.
כן.
היה זוג. והוא ביצר. וככה, פתאום אנחנו משפחה, אני לא אשכח לך. היינו שם עד שאבא כבר השתקם קצת, הרי הוא לא יכול, הוא עליו על ארבע, עליו. הוא שקל 35 קילו. ו מאוד מאוד טיפלו בו מאוד במסירות שם אצל הדודה. וכשכבר היה יכול ללכת, אז הוא אמר, נלך הביתה, 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 איפה בית? אבל לחדרה מאיפה שיצאנו. והדודה נתנה לנו תדע לדרך. אני לא אשכח את זה, איזה הרגשה טובה היה לי, אבא נתן לי בידיים סנדוויץ' או משהו לאכול. עכשיו אני כבר לא צריכה לדאוג לעצמי, כבר יש מי שידאוג.
יש מי שדואג, כן. וואו, וברוך השם אתם זכיתם.
ברוך, ברוך השם, כן, הקמנו דורות.
הקמתם דורות, ויש ילדים דורות, ונכדים ונינים.
ואין לנו מתבייש בהם שום דבר. יש, לה, יש לי, יש לי כל, כל הבנים שלי, אני אין בנים.
כן.
ועכשיו לא מזמן, לצערי, איבדתי בן, בן זיכונים שלי.
כן.
הקודש ברוך הוא נותן כוחות.
כן.
נותן סירות ונותן לטיפה.
כן, ויש ברוך השם נכדים ונינים.
ברוך השם נכדים,
ויש
וכולם
נחת,
ברוך השם, כולם.
וכולם ברוך ברוח ישראל סבא, וברוך
כן,
השם.
כן, כן, ברוך השם, ברוך
כן,
השם.
ברוך השם. אני יודעת שיש עוד הרבה הרבה סיפורים, אני יודעת שרק נגענו על קצה המזלג, אבל
בדיוק,
איך אומרים?
בדיוק, כן, על, כן. כל, על כל משפט יש לי טיפור.
סיפורים, אני, אין ספק, אין ספק, ותקצר היריעה מלהכיל, אבל ניסינו ככה קצת לגעת על קצה המזלג, כדי באמת גם להנחיל לדורות הבאים, שישמעו קצת, שיבינו מה העם שלנו עבר, ומאיפה הייתה לנו תקומה, וברוך השם. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אני יודעת שזה לא קל, זה סוחט כוחות נפש. אסתר, תודה רבה. גברת לנדו, תודה רבה רבה, תהי בריאה.
תהיה רק תמחות.
אמן, אמן, אצל כולם. אמן, אמן, רק בשורות טובות.
כל טוב.
כל טוב. 6 מיליון סיפורים לא יסופרו לעולם. ועדיין, אנחנו מגלים עוד ועוד סיפורים, עוד עדויות מן התופת. בשעה הבאה תהיה איתנו העיתונאית שושנה חן שנקר מידיעות אחרונות, שבגיל 8 גילתה שהייתה לה אחות שנספתה בשואה והיא בת 4.5 בלבד. גם לאביה היו אישה וילדים וכולם נרצחו בשואה. בספרה את נשארת שם, מכתבים לאחות שלא הכרתי, היא מתארת את סיפור חייהם של אביה ואימה לדורותיהם. בשעה השלישית אחרי 12 אנחנו נהיה כאן עם עמותת אביב שמתמחים בזכויותיהם של ניצולי שואה, ואתם המאזינים מוזמנים להתקשר אלינו אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ. אם יש לכם קרוב משפחה ניצול שואה ואתם רוצים להתייעץ בקשר לזכויותיו, אתם מוזמנים לעשות זאת ולהתקשר אלינו כבר עכשיו ל-1-900-52-92-93. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ואנחנו נשמע חדשות ומיד נעבור לשעה שנייה מיוחדת ליום השואה בעניין משפחתי. קפאת בנקודת הזמן של מותך, בתאריך לא ידוע, ילדה בת 4.5 שלא תגדל לעולם, שמראה דמותה עלום שאין לה אפילו קבר. אבל אנחנו, את ואני, חולקות שורשים, היסטוריה, משפחה ומורשת ארוכים. גם אחרי מותך, המשיכה משפחתנו להתקיים כנגד כל הסיכויים. היא נטבחה ברובה, אך בחלקה הזעיר ששרד, גדלה, צמחה בארץ ישראל. אמא, שריד כמעט יחיד, עברה מסע דרכים הרואי בתקופת השואה ולאחריה. עליו עוד אספר לך. אבל קודם לכן, אני רוצה להביא בפנייך דווקא דבר מה מסופו של אותו מסע ייסורים. אחרי שהלכה אימא לעולמה, מצאתי בביתה קטעים מיומן מצמרר שכתבה בפולנית. בתשו"ו 1946 בלודג', העיר שבה נולדת, ואשר אליה שבה כדי לחפש שריד ופליט. הייתה זו מחברת עם כריכה חומה, ובתוכה עשתה את חשבון נפשה וחשבון אמונתה. אישה צעירה, זקנה, בת 29, שראתה הכל והמשיכה להאמין. היא כתבה את היומן פחות משנה לאחר ששוחררה, מוזלמנית, במשקל 35 קילוגרם. מנוישטט, גלייבה, המחנה הסמוך למחנה רוזנסבריג בגרמניה. האפר טרם מתקרר. היא עדיין לא ידעה שתשקם את חייה, תגיע לארץ ישראל, תנסה מחדש, תלד עוד בת, תובילה לחופה, תראה חתן, נכדות, נינים ונינות. הפצעים עדיין היו טריים וחשופים. הקטע הזה לקוח מתוך הספר "את נשארת שם". גם את השעה הזו אנחנו מקדישים ליום השואה. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. תודה מיוחדת גם לרועי קנטן על העזרה בעריכה ובביצוע הטכני. את השעה המיוחדת הזאת אני רוצה להקדיש לעיתונאית שושנה חן, שבגיל 8 גילתה שהייתה לה אחות שנספתה בשואה, ולאחות הזאת היא מקדישה ספר מיוחד שהיא כתבה. שלום לגברת שושנה חן שנקר.
שלום וברכה.
הקטע הזה אני בטוחה מוכר לך.
מוכר ועדיין ממשיך לרגש.
כן, אני מניחה שזה מסוג הדברים שאף פעם לא נס להיחם, והם תמיד תמיד חוזרים, מרגשים, נוגעים.
כן, הגעגוע לאחות שלא הייתה הוא געגוע שמלווה כל החיים. גם תחושת החמצה, גם תחושת געגועים, גם כאב.
מעניין, זאת אחת השאלות שכתבתי אותה כך בהמשך. האם אפשר להתגעגע למשהו שבעצם לא הכרת?
זאת פרובלמטיקה מאוד מאוד גדולה, ואני נתקלתי בה גם אחרי הספר. לצורך עבודת התחקיר, אני הגעתי למסקנה שהיום מסתובבים בעולם מאות אלפים של אנשים שנולדו אחרי השואה, שההורים שלהם איבדו ילדים, בנים, בנות, וזה היה נושא שהיה בבחינת טאבו, אפילו בבתים שדיברו, כי הפצע היה עמוק וחשוף מדי. ועל הילדים האלו ההורים לא התגברו עד נשמתם האחרונה. ומצד שני, היום אגף הביטחון, משרד הביטחון, האגף לנופלי צה"ל, יש לו מחלקה מיוחדת לטיפול באחים שכולים, כי מבינים שאת האבל של האח, האחות השכולה, הוא סוג אבל אחר מהורים, אבל הוא אבל. ופה יש אחים ואחיות שהם שכולים ולא שכולים, כי אתה יודע שהיה לך אח ואחות, שזה האנשים הקרובים לך ביותר אחרי אורך, ומצד שני לפעמים גם יותר קרובים מאורך, כי הם מלמדים אותך את ההתייחסות לחיים, את ההתייחסות לבני אדם, הם חולקים איתך בכל תנאי את זיכרונות העבר, שמישהו שמצטרף מאוחר יותר לא יבין. והם התעיידו, לעתים קרובות מאוד, אפילו אין תמונה, של אחי ואחותי מצד אבי, שרדה תמונה בודדה מכל אחד. אחותי שאליה מופנה הספר, אין אפילו תמונה. אז איך אתה מרגיש עם זה? אתה מרגיש חסר. אתה מרגיש לפעמים אם אתה ילד יחיד, למה אני ילד יחיד? ואתה שואל את עצמך שאלות, מה היה קורה? אם הייתי מכירה. ובאמת, אחרי הספר, התגובות המרגשות ביותר שקיבלתי, היו גם של רבנית פרבשטיין, שהייתה עורכת ההיסטורית של הספר, וטינה שאני הצפתי את הנושא של טאבו, וגם מאנשים, אנשים מבוגרים, אנשים שחלקם הכרתי ולא ידעתי, אני חשבתי שהם היו ילדים יחידים, ופתאום מתחילים לספר סיפור על אחות שנקברה בשלג בסיביר, ועל כל מיני סיפורים, ועל הורים שלא דיברו, ועל סיפורים דרמטיים וקוראי לב. אבל מצד שני, זה גם נותן לך, אני שומעת גם שוב ושוב בבתים האלו, ואני, הילדים שלי מכירים את זה, כי אני מתכנתת אותם כמעט בזה, להעריך שאח ואחות זה לא דבר מובן מאליו. ודווקא היום במשפחות הברוכות שלנו, לדעת את האושר באלף ואת האושר בעין, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך אח ואחות, כמה אתה צריך להשקיע בזה? כמה אתה צריך לגדל ולהעצים את מערכות היחסים של אח ואחות? כי כמה גדול החיסרון והכאב שלא רק אין לך, אלא אפילו אתה לא יודע איך הוא היה נראה.
וואו, ספרים רבים וטובים נכתבו על השואה, אלפים, אולי עשרות אלפים, סרטים נכתבו והוסרטו ובוימו והופקו. מה הביא אותך לכתוב עוד ספר?
אנחנו אומרים שאין דרך המקרה. ובהחלט, העובדה, השואה הוא הנושא המתועד ביותר. עד היום נכתבו על השואה 50 מיליון דפים.
וואו.
עכשיו, לחדש בנושא הזה אי אפשר. אבל מצד שני, זו משימת קודש. והסיפור התחיל מאוד במקרה. ואמרנו שאין מקריות. אני כתבתי כתבה בידיעות אחרונות. אמא שלי, האמא המשותפת של אחותי ושלי, היא לחמה את המלחמה על החיים בשואה אחריה, והייתה לה מלחמה דרמטית בשנתיים האחרונות של חייה. היא הייתה מונשמת במחלקה לשיקום נשימתי בתל השומר, וגם סיפור המלחמה על החיים שלה הוא סיפור מדהים, אם ניגע בזה הלאה. ואז דווקא במערכת עודדו אותי לכתוב את סיפורה, לכתוב את מלחמתנו המשותפת, זה היה בפרק האחרון, ולכתוב את מלחמתה החל מילדות בבית שהוריה שקלו 5 ילדים, 6 ילדים בפולין שלפני השואה, דרך העובדה שבעלה היה הראשון היה ממחתרת הלומדים בגטו ורשה. סיפור חיים מדהים ובלתי נתפס. וכתבתי את הכתבה שהתפרסמה בפסח, לפני ערב פסח, לפני 12 שנה. ואני כתבתי אלפי כתבות בחיי, אם לא עשרות אלפים.
כן.
מעולם, עד היום הזה, לא הייתה לי כתבה שהניבה כל כך הרבה תגובות כמו הכתבה הזאת. ואנחנו מדברים לפני המיילים, עד היום לא עובר חודש שאין מישהו שאומר, קראתי את הכתבה על אמא. עד די כך, שאם אפשר להגיד, אמא תמיד הייתה אומרת, שכשאת צריכה לכבד את ההורים, כי אנחנו שותפיו של הקדוש ברוך הוא, וזה דבר ידוע. אבל דעי לך, שאם את תכבדי אותנו, את תרוויחי מזה יותר ממה שאנחנו. זו הייתה סיסמה בלתי חוזרת וחוזרת. וזה קרה באותה כתבה. ואז התחלתי לקבל לחצים. תכתבי ספר, תכתבי את הסיפור. והאתגר באמת היה איך לכתוב אותו. איך לכתוב אותו בצורה שתהיה אחרת.
שזה לא יהיה עוד ספר.
עוד ספר. כי אחרי הכל, עם כל הכבוד לביוגרפיה של משפחתי, העם שלנו וניצולי שואה מלאים ביוגרפיות כאלו. וכך נולד הרעיון של מכתבים לאחותי.
אז הספר באמת נקרא, את נשארת שם, מכתבים לאחות שלא הכרתי. זה סוג של אוטוביוגרפיה, אבל הוא בעצם כתוב אחרת, ואני התחלתי לקרוא את הספר, אמנם עדיין אני אמשיך אותו, כי הוא באמת ספר מרתק, והוא כתוב כך שאת רוצה להמשיך לקרוא אותו, הוא בהחלט מסקרן. את יודעת, היו ניצולי שואה שלא דיברו, והיו כאלה, יש לי חברה שאומרת שבשבילה כל יום בבית היה יום שואה, כי אמא שלה, שנפטרה עכשיו ממש לא מזמן, לא הפסיקה לדבר. דיברו בבית? כי גם אמא הייתה ניצולת שואה, גם אבא היה ניצול שואה. דיברו בבית?
דיברו בהחלט. באסכולות שונות. האסכולה של אבא הייתה האמונה שבשתיקה. גבורת האמונה שבשתיקה. עד כדי כך, שרק אחרי פטירתו, נודע לי, קיבלתי לביתי, וזה הדבר היקר ביותר שיש לי בבית, סידור שאבא כתב, את החלק הראשון של תפילת שחרית, הוא כתב ונשא על גופו במשך 3 שנים, אין לנו מושג איך, בסכנת חיים, כי הוא היה חסיד אלכסנדר, וחסידי אלכסנדר מקפידים תמיד להתפלל מהכתב, ובחיים לא ראיתי את אבא, אפילו ברכת המזון לא מתפלל, אומר מהכתב.
איפה,
השני,
איפה היה הסידור הזה כל השנים?
הסידור הזה היה אצל דודי, אחיו, שעבר את השואה יחד איתו, והוא הביא לי את זה אחרי פטירתו. החלק השני של הסידור, הוא חלק של תפילות של שבת, שנכתב, שחרית ומוסף של שבת, שנכתב בגרמניה, אחרי השחרור, כשלא היה להם מספיק, אפשר לראות את זה בתאריך בתחילת הספר, והעמוד הראשון, הוא מספר אחד אחרי השני, את שני שמות בני משפחתו, מתי ואיפה נהרגו, התאריך ומי אמר להם. והשורות האחרונות המצמררות, הוא מדבר שם על מיינטיין רפו, אשתי היקרה, וסליחה על היידיש שלי, סליחו לי המאזינים, אונלי בקינדה, את מרווק גנימן, יוד חשבן, תו שאין בית, נוכטרן בלינקה. את אשתי היקרה וילדיי היקרים לקחו ממני ביוד חשבן לטרבלינקה. בדף השני, מאחורי זה יש את הוידוי, כי הם לא אמרו וידוי, כל אלו שכתובים שם. עכשיו, הרבי ממוז'יץ, בעל הנחלת דן, כשהבאנו לו את זה, אמר שאת הקמת המצבה על אבא, נעשה ביום שבו ילדיו ואשתו נרצחו, והילדים רשומים על מצבתו. זה היה אבא. את הכאב הוא החביא אצלו. הוא דיבר, הוא לא סיפר מה הוא עבר, הוא לא סיפר לאנשים שהוא הציל, ביניהם אנשים מפורסמים, ואת כל זה גיליתי רק במסגרת עבודת התחקיר. הוא דיבר על השואה, הוא דיבר על השבר של חסידות אלכסנדר, שאדמה היה קשור בדמו, על הרבה, שעל רציחתו הוא לא גמר להתאבל עד רגעיו האחרונים, ועל מסע ההונאה הגרמני נגד היהודים, זה היו נושאים שהוא דיבר עליהם, ועל להחיות לפניי את חסידות אלכסנדר, כדי שאני אדע מאין באתי. אמא היה לה משהו אחר. אמא דיברה והרבה, אבל היא לא עשתה לי כל יום שואה. אם אני יכולה לספר כאן סיפור, יש סיפור מדהים שאני מספרת אותו גם בספר, על המרד של הזונדר קומנדו. המרד של הזונדר קומנדו בשישי לאוקטובר 1944, זה היה המרד שבעלי המקצוע המזעזע ביותר בתופת הזאת, ניסו לפוצץ את המשרפות, ובאמת המשרפות בבירקנאו אחר כך הפסיקו לעבוד. הייתה חבורה, חוליה קטנה של נשים, בראשות בחורה בשם רוז'ה רובוטה, שהיא הייתה בת 22, מהשומר הצעיר, אם אני לא טועה, שהם בכפיות ממפעל הנפץ אוניון, מפעל הפצצות, בית אושוויץ היו הרי מפעלים, הבריחו אבקת שריפה, כדי שהגברים יוכלו להכין את הפצצות, ולפוצץ את המשרפות. היא נתפסה. אונתה. היא נתפסתה עם חברותיה. אונתה. בשישי לינואר, 12 יום לפני שהם יצאו למצעד המוות, העמידו אותם במגרש המסדרים של אושוויץ, אותה תלו על עמוד התלייה עם החברות שלה, למען יראו ויראו. אמא הייתה נוכחת במסדר הזה, אחרי שכתבתי את הספר, בערב והשקתו, ניגשה אליי עוד גברת שהייתה שם. והגברת רוז'ה רובוטה, הגרמנים אפשרו לה לבקש, בפה, בנימוס גרמני, לבקש את משאלתה האחרונה. והיא אמרה שהיא רוצה לשיר שיר. לצערי אני לא זוכרת את המנגינה שהיא שרה, זו הייתה מנגינה מאוד נפוצה. אני זוכרת את המילים ואת המסר. היא אמרה, Hidden divest vergessen, יהודים אתם תשכחו. יבוא יום, החיים יחזרו לנורמה, העולם יתנהג כמנהגו, ואתם תשכחו את הכל כאן. ואמא סיפרה לי שבאותו רגע היא נדרה נדר, שאם היא תחיה, והיא לא תשכח, ואם היא תבנה בית, היא תעביר את זה הלאה. עכשיו, כשהיא העבירה לי את זה, היא לא העבירה לי את הזוועות האולטימטיביות. אותן למדתי רק במסגרת התחקיר. לא שהיא לא סיפרה את הדברים הקשים, אבל את הדברים המזעזעים ביותר, אני לא ידעתי. אבל היא העלתה לפניי את העולם שהיה. עד די כך שבהשקת הספר, ביתי אמרה, הסבירה את זה, והיא אמרה שביתי הבכורה, היא הסבירה והיא אמרה שעד די כך היא צירה את הדמות של הוריה, לדוגמה של הבית החסידי הגוראי שממנו היא באה, של צביון חסידות גור, של חיי הקהילה, של לודג', שהיא אמרה שאם אני אלך ברחוב, ואני הייתי מזהה את סבא שלי.
וואו.
הייתי מזהה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, להבין את מה שהיא עברה. דבר שלישי, לקבל מכך מושכלות לחיים, על מה להסתכל ועל מה לא להסתכל, ומה תפל ומה עיקר, ומה המסוגלויות שלנו. ובראש וראשונה, האמונה. אושוויץ עשתה אותה, היא אמרה, אושוויץ חיזקה את אמונתי.
מדהים, מדהים. להתחזק באמונה דווקא בתוך התופת, זה דבר באמת מדהים, מדהים. בשלב מסוים, זאת אומרת, לא תמיד ידעת שהייתה לך אחות, את גדלת כבת יחידה, ובאיזשהו שלב פתאום את מגלה שהייתה לך אחות. איך נודע לך?
לא ידעתי בכלל שהייתה לי אחות, לא ידעתי שהיה לי אח, כאילו היו לי שתי אחיות ואח. אני לא ידעתי. כמו ילדים רבים מאוד. מאוד. הסביבה שלי הייתה מלאה ילדים כמונו. ואז ביום בהיר אחד, נקש בדלת ביתנו, אני פתחתי את הדלת, אני רואה עוד את התמונה מול עיניי, למרות שהייתי בתשע או עשר, ועמד שם רב מוישה פראגר. רב מוישה פראגר הוא האיש שאחר כך כתב את אלו שלא נכנעו, ואימא כחווה, והוא כתב ספרים, ו... למעשה היה איש שעורר את המהפך הראשון להסתכל על השואה בעיני היהודי המאמין, ובעיני קידוש השם וכל זה. והוא שמע מרב אברום הנדל, זכרונו לברכה, שגר אז בתל אביב, והיה מנהל השופ המפורסם בגטו ורשה, שבו עבדו האדמורים, כל שמנה וסלטה, והאדמורים ורבני ורשה, על תקן סנדלרים, וזה סיפור ראוי לספר בפני עצמו, והוא שמע ממנו שיש עדה אחת, שחיה ויכולה לספר על תמונה, על שתי תמונות, שמוישה פראגר מצא אותם, בארכיון של משפטי נירנברג. ושם בתמונות האלו, קבוצת חסידים מסתכלת עם זקנים ועם פאות, מסתכלת בעיניו של פון שטרופ הגרמני, מדכא המרד בוורשה. מוישה פראגר זיהה שם אדם אחד, את אחיו, אבל הוא לא ידע משאר האנשים. ואותו אברום הנדל, זכרונו לברכה, אמר, יש אישה אחת, שרדה בתל אביב, והיא יודעת את סיפורם המדהים של האנשים האלו. ואז הגיע אלינו מוישה פראגר, ואמא סיפרה את הסיפור המדהים של הסדר האחרון בגטו ורשה, של מחתרת הלומדים, שאולי נדבר עליו בהמשך, אבל תוך שהם יושבים בחדר, ואמא ראתה את התמונות, ובתמונה היה בעלה, הראשון שנרצח וגיסה ובני משפחתה והעמיתים שלה שהיו איתם בבונקר. והכאב פשוט היה בלתי נתפס. זה פעם ראשונה שהיא ראתה את התמונות. זה תמונות אחרי שהן הופרדו. ואני מתחילה, ואני שומעת אותה, אני לא הבנתי יידיש, היא דיברה בעיקר יידיש, אבל שתי מילים הבנתי ביידיש, היא אמרה, מיין מן, בעלי, והיא אמרה, מיין קינד, ילדי או ילדתי, זה יכול להיות אותו דבר ביידיש. אז מיין מן, חשבתי, אבא. אבל מיין קינד, והיא חוזרת ואומרת, ילדי, ילדתי, אני יודעת שאני נולדתי בארץ ישראל.
בת יחידה.
בת יחידה, לא הייתי בפולין, מה הקשר? ואז שהיום השעות הארוכות האלו נגמרו, ואמא המסכנה זכותה לחלוטין מהמסע של אל העבר הכאוב הזה, אני בדלת, ממש בקושי נפרדה וסגרה את הדלת, אני עטתי עליה, בין עם אכזריות שיש לילדים שמוכרחים לדעת מיד הכל, ושאלתי, אמא, מה זה מיין קינד? מי זה מיין קינד? אני לא הייתי שם. ואז היא אמרה לי שהייתה לי אחות, ושהיא ראתה אותי מבועטת, זאת אומרת, כאן עובדים היום פסיכולוגים, איך את מספרת לילד שהיא אחות וזה, וזה לא סיטואציה. אז היא אמרה לי שגם לאבא הייתה, היו שני ילדים, ושאני לא היחידה, וכל במשפחה שלי דוד זה יש, ודוד זה יש, ודוד זה יש, ופתאום שמעתי שהייתה, ואגב, בחרתי להוציא את הספר, דווקא בגנזך סידוש השם, שהוקם על ידי משה פרגר, ולא בהוצאות ספרים אחרות, כדי לשלם את החוב, כדי לסגור את המעגל, לאיש שגילה לי שהייתה לי אחות, שהיו לי שתי אחיות ואח, ולאיש שהציף את הסיפור ואת התמונות האלו, והפך את אימא לעדה כל כך משמעותית בתולדות קידוש השם בשואה.
איך מגיבה ילדה בת 9-10 כשפתאום נודע לה שהייתה לה אחות?
תראי, בגיל הזה את מתחילה לשאול את כל השאלות הטיפשיות, את מי אהבת יותר, כן? זה ילדה, ילדה. אבל אני חושבת שאז נפתחו הגעגועים. אז נפתחו הגעגועים, אז נפתחה במידה מסוימת האהבה למי שלא הכרתי. אבל מצד שני, אז נפתחה גם הערכה למה שיש לי. הערכה שתמיד היא משולבת בכאב. תמיד כשהמשפחה מתכנסת יחד. ואני זוכה ברוך השם בשמחות, ושהשם ייתן לכל אחד מהמאזינים, שמחות עד בלי סוף, עם כל המשפחה בבריאות. אין מצב שבסעודה שמגיעים, אני אומרת, איך אני צריכה להודות לקדוש ברוך הוא? כמה היו יכולים, אני כל כך התחברתי למשפט שאמר אתמול, הרב גבריאל ססון.
כן, כן.
שאמר, שבעת ילדיי היו יכולים להיות 70-80 צאצאים. נכדים.
וואו.
אז אני אומרת, כמה ילדים היו יכולים להיות להם, אם היינו עומדים כולנו יחד בחדר, אם היינו עומדים כולנו יחד בשמחה, וכמה תודה לריבונו של עולם, צריך להגיד, והם יודעים, כל אחד מהילדים שלי וכל אחד מהנכדים, יודעים איזה נכס יקר מזהב ומפז ומכל יהלומים שבעולם, ומכל קריירה שבעולם, ואני עשיתי קריירה. הם נכסיי, הם נשמתי, וכל אחד ואחד, גם כאלו שלא חוו את החוויה הקשה ביות הזאת, של אובדן אח ואחות, אני ממליצה מאוד שמסתכלים על התאצאים, בשם כל אותם 1.5 מיליון הילדים שנספו, לחוות את החוויה של מה שקיבלנו.
כן. את יודעת, יש אנשים שאומרים, אני אין לי כוח לשמוע על השואה, אני לא מסוגלת לקרוא ספרים על השואה, אני לא מסוגלת לשמוע את הזוועות האלה. לי יש תחושה, ושוב, אני לא באתי מבית של ניצולי שואה, אבל אני המון המון שנים, בעקבות הרדיו, בעקבות עיתונות, כן עוסקת הרבה בנושא הזה, ורוצה להיחשף, ורוצה עוד ללמוד ועוד לדעת. מה את עונה לאותם אנשים שאומרים, אני לא מסוגל או לא מסוגלת להיחשף לזוועות האלה?
תראי, קודם כל אני מבינה שיש להם לב טוב. וזה ברור שאדם לא רוצה להיחשף לזה. אפשר כמובן ללכת בגישה הצינית ולהגיד, רגע, ומגילת איכה את לא קוראת, לקרוא שאימהות אכלו את הילדים שלהם, אז זה לא בדיוק מה שהייתי רוצה לארוחת הערב.
זה, זה, זה משהו שאנשים אומרים, טוב, זה היה נורא היה מזמן, פעם. זה לא קשור אבל, עלינו. אבל פה, את יודעת, זה עדיין אנשים שחיים בתוכנו.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. עד כמה להיכנס לדקויות של הזוועות, ולהבנה ולידע, אישית אני חושבת שאנחנו חייבים את זה למי שעבר. אבל יש לנו את מצוות זכור, שהיא מצוות זכור, שהיא מצווה יסודית מאז ומתמיד. אבל מעבר לזה, אם אני, אדם שאומר אני לא מסוגל, הוא שם את האני במרכז. אז בוא נדבר על האני שלך. אתה מפסיד. מפני שללמוד את הנושא של השואה, לחוות נותן לך פרופורציה לחיים, נותן לך בית ספר לאמונה, ואם אתה בעצמך, בן של דור שני, או בן של דור שלישי, של אלו שעברו, זה אומר לך דבר פשוט, כמו שאתה ירשת מהם את העיניים הכחולות, או העיניים הירוקות, את האור השחום או האור הלבן, אתה ירשת את ה-DNA שאתה יכול להכל. ואם אתה לא לומד, ולא יודע את זה, כשהחיים שלך קשים, אתה מפספס.
כן. את היית בפולין, יש היום אופנה כזאת, מסעות לפולין, לוקחים בתי ספר, נוער, חיילים, אנשים באופן עצמאי נוסעים לשם.
הייתי בפולין. למען האמת, בחיי הוריי, הוריי סרבו לנסוע לפולין, אבא אפילו סירב אחרי השואה לדרוך. על האדמה הארורה הזאת, והאדמה של פולין היא ארורה. בחיי אמא, הייתי אמורה להשתתף במשלחת, ואז פעם ראשונה שאמא קיבלה פרפורים בלב, למרות שזו הייתה משלחת מאוד יוקרתית, עם מי שהיה אז ראש ממשלת ישראל, רבין, והיא הייתה גאה בצד השחלטני, אבל בצד הרגשי, היא אחר כך אמרה לי,
כן.
שהיא פחדה שחסלו את החשבון. אני נסעתי לפולין אחרי שאמא נפטרה, כדי להבין, כדי קצת להבין, ואי אפשר להבין. ונסעתי במין דחף שרציתי להדליק נר נשמה על קבר הסבתא שלי שנפטרה לפני השואה מצד אבא, וכמובן שבית העלמין היה מנוטץ לחלוטין, ורציתי להדליק נר נשמה על קבר האחים בכניסה לבית הקברות בוורשה, ששם קבור סבא שלי, שהוא זכה להיות בקבר ישראל, אבל קבר אחים. והייתי שם, אבל שבת אני לא מוכנה להיות על אדמת פולין, ואני לא מוכנה ללכת לחנויות, זה לא ארץ של בילוי, ואני לא מקבלת את זה כפולין, כארץ של גילוי. אבל אני חושבת שמצד שני, מצד אחד להבין את העוצמה של יהדות פולין קודם, להבין את הריק, ולהבין את הסבל של מי שנעקרו מאדמה שישבו עליה מאות שנים, ועד לראות את המחנות הבלתי נתפסים, את מיידנק, עם הבתים של העיר שמשקיפים ממש על המחנה, את הריק של טרמבלינקה, שהוא לדעתי המחריד ביותר, והירוק של הארץ היפה מאוד הזאת, כשהייתי ילדה חשבתי שפולין כולה שחורה ולהבות, שהמשיכה את חייה כאילו לא קרה דבר. ואני רוצה גם דווקא לספר לך חוויה שהייתה לי כשעמדתי עם בנותיי, נסעתי עם שתיים מבנותיי, עם בעלי ועם שתיים מבנותיי, ברחוב מרכזי בלודג', שבו הייתה, או התגוררה המשפחה של אמי. וסימן המזודה עוד נמצא בכניסה לבית, הבית היפה מאוד עד היום, לתוך הדירה לא היה לי אומץ להיכנס, ואמרתי להם, והשטיבל של גור ממש ברחוב המקביל, השטיבל אחד הגדולים, ואמרתי לבנות שלי, תסתכלנה, כאן ביום שישי בצהריים היה יותר מאיצקוביץ'. ההמולה הייתה יותר מאיצקוביץ'. תארו לכם בדמיון, חסידים, אנשי מעטה, ילדים חוזרים מחיידרים, נשים, בנות, נוסעות מנות למשפחות שצריכות שבס, צריכות, קולות יהודיים, יידיש. שקט, דממה.
וואו.
אין יהודי, אין כלום. כדי לחוות לפעמים את הריק הזה, צריך ללכת לשם.
כן. מה מבחינתך היה רגע עשי בכתיבת הספר? ככה, רגע שרגש אותך במיוחד. כל הספר הוא מרגש, אני מניחה שכל פיסת מידע נוספת, אבל אולי באמת רגע אחד מסוים שממשיך ומלווה אותך.
היו הרבה מאוד רגעים מרגשים. אני רוצה לבחור דווקא שניים, אם אפשר.
כן.
רגע מרגש אחד היה כשאני הגעתי למשרד המשפטים. במשרד המשפטים בתל אביב, אנשים לא יודעים את זה, יש את העדויות השמורות המקוריות של ניצולי השואה, שהם נתנו את זה לצורך הפיצויים. ושם ניתן לקבל את הסיפורים האמיתיים. במדינת ישראל, מטעמים הכמוסים איתה, לא מפרסמת את העדויות האלו, אבל מישהו צאצא ישיר של ניצול שואה, אם ההורה בחיים זה צריך אישור, אם נוטריוני, אם ההורה נפטר עם צו ירושה, פותחים לפניו את כל העדויות. כשקראתי את העדויות של הסבל הנורא, כאילו שנכנסו עד לפרטים הקטנים של הסבל הנורא, אני פשוט לא... אני זוכרת שירדתי למטה ופשוט בכיתי ואמרתי, מה מישהי שלי, אמא היקרה שלי, מה את עברת, מה, איך כמה שחשבתי שאני מבינה, לא הבנתי, ואיך היה לך כוח לתת לי ילדות טובה, לתת לי את הצחוק של החיים, ואת ההומור של החיים, ואת העולם שהיה לך עם היופי שלו ועם השמחה שלו, לא רק העצב, לקח לי זמן להתעשת. רגע שני היה עם היומן של אמא. יש יומן מופלא שהוא בית ספר לאמונה, שגיליתי אותו גם כן אחרי פטירתה. ובו היא עושה את חשבון נפשה, והיא מספרת איך השואה הגדילה אליה את האמונה, והיא מספרת למשל שבמגרש המסדרים באושוויץ, כשהקפויות הגרמניות עיקו בהם באכזריות, אם ראו קבוצת שיער, היא אמרה לעצמה, מפני שהם לא שמרו כראוי מצוות כיסוי שיער, ויש לה שם, אם תרצי לקרוא מילה או שתיים, ואז הספר הזה כתוב, היומן הזה כתוב בפולנית, ואחרי שהתפרסם הספר, ביקשו בידיעות אחרונות דווקא לפרסם את היומן הזה, והגיע צלם שלנו. ואני אמרתי להם, אין שום משהו מיוחד לצלם ביומן, כי מחברת מאוד מיושנת, את נובע, פולנית, כמה מאיתנו יודעים לקרוא פולנית, ואז הוא מדפדף והוא אומר לי, את רואה איזה שתי מילים יחידות כתובות שם בעברית? שתי המילים הבודדות הן אצבע אלוקים. ואז למה שמלווה אותי, מעבר לכל ההתרחשות של הספר, המילים, זה העובדה ששוב במהלך עבודה על הספר, אני גיליתי על הר הזיתים, שקבעו על הר הזיתים אחד מאבותיה של אמא שלי, סבא וסבא, סבא וסבתא, רבא רבא רבא, שעלו לישראל ב-1880 ונקברו ב-1890 על הר הזיתים. ואני מספרת, בחרתי דווקא לסיים את הספר במסע שעשינו אל הקבר שלו. הוא קבור רבי אברהם ברבאודה, זה שם מסובך, הוא קבור סבא אברהם, הוא קבור במחלקה של רבני, בחלקה של רבני ירושלים, שהיא משקיפה על הר הבית. ועל שער הרחמים. סמוך לקברו לרב יוסף חיים זוננפלד. ומצד אחד שעמדתי ליד הקבר הזה, אמרתי לעצמי, אמא כל החיים ואבא רצו לעלות על קבר, ולא היה להם קבר. מה הם היו עושים? הם היו יודעים שבהר הזיתים יש להם קבר מול הר הבית. ואז אמרתי לעצמי, הייתי רוצה שמישהו יגיד כאן קדיש. משנת 1890, למעלה מ-100 שנה, אבל איפה היינו שם, אני ובעלי ועוד שני קרובי משפחה, ופתאום ממשהו מופלא, חבורה של ירושלמים עלתה על קבר שממש מעל הקבר הזה, והם עמדו שם ליד הגדר, כנראה היה יום זיכרון יורצייט של איזה קרוב משפחה, והם עמדו ואמרו קדיש, ואנחנו עמדנו, והאמן והקדיש הדהדו מול השמיים הכחולים של ירושלים, ומול הזהב של שער החמים. ואני אמרתי, יש תקווה, ויש מעגלים נסגרים, ויש דברים הרי שכל כך יותר חזקים ומופלאים מאיתנו.
הזכרת באמת את היומן, אז אני ככה מדפדפת בספר, ואני אקרא פה קטע קצר שעליו את דיברת. אם מתי שהוא, לפני המלחמה, היו רגעים, אם כי לעתים רחוקות, של פיקפוק מזערי, או אם לבטא זאת בצורה מדויקת יותר, אם שאלת את עצמך שאלות, בעלות אולי בחלקן אופי מעט, אתאיסטי, אצלי, הן לחלוטין נעלמו. האמנתי והרגשתי בכל ישותי, בנשמתי ובגופי, שיש בכל אצבע אלוקים. בכל עונש שניתן לנו, ראיתי כי בוודאי היה בו את היסוד הנכון. ובכך לא פקפקתי ברגעים של החידלון הגדול ביותר, בתקופות של נפילה אישית ונפשית מוחלטת, כאשר התפשטה בקרב אנשים מהמגזר שלנו השחטת מידות מוחלטת, אובדן צלם אנוש, התנהלויות עמוקות ואפלות, שאינני יודעת למה לייחס את כל זה. בזכות אויביי, אשר בשבילם המטרה היחידה הייתה השמדת העם היהודי. כאשר באושוויץ, במסדר הבוקר, לא הייתה המטפחת קשורה כראוי, כלומר יותר מדי שערות נראו, האסמני תרביצה והקטה. אז בכנות הרגשתי, והייתי משוכנעת לחלוטין, שהעונש הזה נפל עלינו כי לא כיסינו ראשינו כיאות. זה מדהים, היכולת לחשוב שזה, ובזמנים כאלה ובמצוקה כזאת, לנו אין את היכולת הזאת היום.
יש לנו את הפוטנציאל, השאלה מה אנחנו עושים עם זה, וגם זה נכתב שנה אחרי השואה, אישה בת 29, שהייתה בגטו ורשה, טרנספורט האחרון למיידנק מהגטו הבוער, אחר כך באושוויץ, אחר כך במצעד המוות, אחר כך ברוונספרוק ורנוישטט גלייבה. זאת אומרת, בשלוש מחנות עם תאי גזים, איבדה מאות איש מהמשפחה הרחוקה, את כל המשפחה הגרעינית, והיא, מה שהיא כותבת בסוף היומן, שהיא מתפללת לקדוש ברוך הוא, שהיא תוכל לחיות ולמות כבת תלמיד חכם.
איזה יכולת, איזה עוצמה. זה אנשים שהיו יצוקים מחומרים אחרים.
אני לא חושבת שהם היו יצוקים מחומרים אחרים. אני חושבת שהם היו יצוקים אצל אמא, זה גם היה חינוך. אצל אמא ואבא. זה היה חינוך, וכשדיברנו, שוחחנו קודם על הנושא הזה של הסיפור מהבית, הסיפורים מהבית, הסיפורים על השואה, כשהיא דיברה על הדברים, היא יצקה בי גם, מעבר לחינוך שהיא השקיעה בי, אבל את יסודות החינוך, כדי שאני אבין מהבית מה שהיא עברה. ואני חושבת שאם אנחנו חוזרים לשאלה ששאלת קודם, למה לעסוק בשואה או וכולי, בדיוק מהסיבות האלו. כי אם אתה מתחבר אל החינוך, אל המהות, אל הגבורה היהודית, אז אתה יודע איך לממש את זה, ואיך להשתמש את זה בתנאי החיים של היום. הרי אף אחד מאיתנו, וודאי לא הם, לא רוצים חס ושלום שאנחנו נחיה את הטרגדיות של אלו, ושהשם ישמור שהם לא יעברו. אבל גם החיים שלנו, לכל אחד יש את הניסיונות שלו, ואת הבעיות שלו, ואת הטרגדיות שלו. והיכולות האלו, הלימוד הזה, הוא מעניק לנו כוחות להתמודד עם החיים שלנו.
אם הייתה לך היום עוד הזדמנות לפגוש את אחותך, מה היית אומרת לה?
שאלה קשה. כן. שאלה קשה. שהיא חסרה לי תמיד. אבל מצד שני היא נתנה לי כוחות. Mm-hmm. היא נתנה לי הרבה כוחות. שהיה לנו הזכות לחלוק את אותה אימא. ובואי מהר, תכירי את הילדים שלי ואת בעלי, אני מתה שתראי אותם. את הילדים ואת הנכדים, זה גם שלך.
כן, את ההמשך.
את השלך, כן, כן. כן. ויום יבוא ואני אפגוש אותה, בעזרת השם, אמרנו, דיברנו על שער הרחמים. כן. אז אנחנו מתפללים שהם כולם יבואו ונראה אותם.
כן.
וגם את האח והאחות מצד אבא. אני מוכרחה להגיד, לספר שם אני, על אחי ואחותי מצד אבא, אני לא יודעת דבר, ורק נודע לי, תוך קביעת העדות, שאחי היה שותף כילד לכתיבת ספר תורה, שמעולם לא הושלם, בחיידר שבו הוא למד בלודג'. אז להגיד לו, תשמע, אנחנו ממשיכים את זה.
כן. הרבה פעמים לבני הדור השני ישנם כעסים. הם כועסים על הדרך שבה ההורים גידלו אותם. הרבה יודעים לספר על זה שלא קיבלו מספיק אהבה. את מתחברת לזה?
אני מבינה מאיפה זה בא. כי זה לא פשוט להיות דור שני. ואני מרחמת. אבל קודם כל, אני לא מתחברת כי אני אישית לא מתחברת כי אני בת דור שני מאוד גאה. ולא שלא היו ימים קשים, היו ימים קשים ואפילו קשים מאוד. אבל מבחינת האהבה, אני אימא מדהימה, אבל לא מתקרבת להוריי, שאצלהם השמש זרחה ושקעה עליי, אבל במובן הטוב של המילה. לא פינוק, הייתי בת יחידה, בכלל לא פינוק, אבל מרכזיות. יש כאלו בני דור שני שיש להם בעיה שהם קוראים על שם מישהו. אז אני קוראה על שם סבתא שלי כמו רבים מאיתנו, אבל זה מין סוג של קריאת ניצחון. ואני חושבת שיש גם הרבה בני דור שני שההישגיות שלהם היא מאוד אופיינית, ואצלי זה בא ממקום טוב. אבל בעיקר, כמו שאני אומרת, הוריי לא בחרו את גורלם, ואני לא בחרתי את גורלי. ויש מין צער שדווקא כועסים על האנשים שילדו אותנו כנגד כל הסיכויים. ועצם העובדה של הצורה שבה התחתנו, והצורה שבה הם ילדו אותנו, הביע כל כך הרבה מסירות, שזה לא מגיע להם מאיתנו, מה גם שכמו שדיברתי קודם, ה-DNA שלהם, וזה לא רק של ההורים שלי, זה של הסביבה שלי. הדודים שלי היו כאלו, הידידים של הוריי היו כאלו, הייתי מוקפת באנשים כאלו, שידעו לצחוק וידעו לחיות, ובפנים היה חורבן וצרות, אז אני רק קיבלתי. כתוצאה מכך שאני בת של דור שני.
ואם אנחנו מדברים על ההורים, אז באמת כמה מילים, אפילו השמות שלהם, לא הזכרנו אותם.
כן. אבא, רב מורטכו בר, ואימא, בלה בר, קשה לי אפילו היום במרחק הזמן להגיד זכרונם לברכה, כי הם חיים אצלי. ושניהם היו ילידי פולין, מבתים חסידיים. אבא, כמו שאמרתי, מבית אלכסנדר, אמא מבית גור, שניהם היו נשואים בנישואים ראשונים, ואבא היו שני ילדים, ולאמא בת, ואת הסיפור של התלאות של אמא כבר סיפרתי, ואבא תמיד אמר שיחסית למה שאימא עברה, אז הוא היה בחופש. אז כשלצורך הספר, כן. אני עברתי וראיתי את החופש, ואת את המחנות עבודה שהוא היה בהם, והשתחרר בגרמניה, אז הבנתי את הזוועות רק, מבט אחד אני זוכרת שקראתי, עזר לי הרבה יומן שכתב דודי, אחיו שהיה איתו, והוא מספר שם את התיאור איך שלקחו אותם לעבודה בפיוטריקוב. ביום זה היום שבו האקציה שבה נלקח האבא של הרב לאו, ולוקחים את הגברים לעבודה בהונאה, אולי בגלל זה גם זה המוטיב שעבר אצלו הרבה מאוד, ומנצלים את העובדה לשלוח את המשפחות לטרבלינקה, ושהגברים חוזרים הביתה, ורואים את הבתים ריקים, ואין כלום, והילדים אינם, והאישה איננה. וחשבתי, מה אמר אבא שלי, היהודי המאמין, כשהוא ניצב מול הריק הנורא הזה, מול החורבן של חייו. אחר כך התברר לי במהלך התחקיר, שמה שהוא אמר, הוא אמר, השם נתן, השם לקח, ואיש עם השם בורך.
אמונה, אמונה חזקה בבורא עולם. ממש לסיום, כך נותרו לנו דקות ספורות. עכשיו במבט לאחור, מה נתן לך הספר?
קודם כל, הזכות לעבוד עם כל האנשים שעבדתי. הספר הזה זה לא ספר שלי. זה ספר של חבורה מופלאה של אנשים. הזכרתי את אנשי גנזך קידוש השם. הזכרתי, אי אפשר שלא להזכיר גם את טובה יוסקוביץ', המפיקה של כל הספר והאירועים שאחריו. את הרבנית אסתר פרבשטיין. אני לא אייגע בשורה ארוכה של שמות, אבל האורכת, אנשים פה נתנו את נשמתם. ושירו אותי בעצם ההיכרות איתם. ההכרה בללמוד את עולם הספר, אני קוראת כל כך, כותבת כל כך הרבה שנים, וכתיבה בעיתון וכתיבה בספר, הם עולם שונה לחלוטין. אבל החוויה המדהימה ביותר, ואני מעודדת אותה מאוד, כי זה באמת מעשיר אותי, זה התגובות של אנשים. התגובות המרגשות, אני זכיתי להרצות לא פעם על הספר, וכל פעם שאני יורדת מהבמה, יש את האסופה של נשים, בדרך כלל אני מרצה לפני נשים, מדהימות, וסיפורים מרגשים, ונקודות מה נתן להם הספר. ואני רוצה לספר רק סיפור של דווקא גבר. באחת ההרצאות שנתתי ביד שרה, ביקשו ממני להרצות לפני חבורת המתנדבים המופלאה, שהולכת לבתי קשישים ומקבלת מהם את סיפור חייהם. ביניהם, בין הקשישים, יש כמובן רבים מאוד שהם ניצולי שואה. ודיברתי על העוצמות שמקבלים מהדור הזה של ניצולי השואה וכו' וכו'. ואז כשאני ירדתי מהבמה, ניגש אליי אדם צעיר, אחד המתנדבים, חרדי, והוא אומר לי, תשמעי, את צדקת בכל מילה. אני נכד של ניצולת שואה, לצערי לא קלטתי את שמו, והוא סיפר לי שצוותו מהולנד התגלגלה לשוויץ, כל משפחתה נמחקה, והיא מוצאת את עצמה בסוף השואה מתחתנת, או מיד לאחר השואה מתחתנת, עם הסבא שלו, שגם הוא היה עם ביוגרפיה דומה. ערב לפני החתונה, הקלה הסבתא שלו לא ידעה את עצמה. היא אמרה, איך אני אלך לחופה, בלי אבא, בלי אמא, כל המשפחה, פשוט ישבה ממררה בבכי. וחברתה לחדר אמרה לה, יש לך שתי ברירות. או שתלכי כך, או שתקחי איתך את הזכות של ההורים שלא הגיעו, ובבכי שלך, שאת בוכה, תבקשי על הדורות הבאים, שיהיו רואים. החברה לחדר שהייתה לה אותה ביוגרפיה, הייתה הרבנית תמר שטיימן.
אשתו של הרב...
אשתו, זיכרונה לברכה, זיכרונה צדקת לברכה.
כן.
אשתו של הרב שטיימן. והוא המשיך ואמר שהסבתא לקחה את זה צידה לדרך. היא נפטרה בגיל למעלה מ-90. כל אחת מהנכדות והבנות והקלות, לפני החופה, היא סיפרה לה את הסיפור הזה. כך במשפחה לא דיברו. והיא אמרה לה, אני בכיתי, אני ביקשתי, את קיבלת, עכשיו אני מעבירה את זה אלייך.
ממש דקה לסיום. הייתי רוצה, הגברת שושנה שנקר, איזשהו מסר לדור הצעיר שגדל היום, באמת לא חסר לו כלום, גדל דור מפונק, הייתי אומרת, איזשהו מסר לדור הצעיר.
לזכור את הפרופורציה, לזכור שהשפע הוא לא מובן מאליו, והשפע יכול להיות בר חלוף, ואם הסדר האחרון בגטו ורשה, כל אחד קיבל שמינית מצה וקורטוב ירקות, אז שאתם אוכלים, תזכרו
כמה צריך לשבח. שאתם מגיעים לשולחן עורך.
לשולחן עורך, כדת וכדין עם 300 סוגים של בשר ולפתן, מה זה לפתן? מוסים, מגדלי בבל של מוסים. אז תזכרו.
שזה לא מובן מאליו.
לא מובן מאליו. כן. ומה חשוב ומה תפל. זה המסר שלהם.
כן.
באצבע אלוקים.
אני רוצה מאוד להודות לך, הגברת שושנה שנקר, חן, עיתונאית מאוד מוערכת בידיעות אחרונות. זה היה באמת מרתק, מרתק לשמוע. ולכם המאזינים, אני ממליצה לקרוא את הספר, את נשארת שם, מכתבים לאחות שלא הכרתי, הספר המיוחד הזה שכתבת. תודה רבה. לא דור שני, גם לא דור שלישי של ניצולי שואה. אבל אני באת לעם היהודי שחווה את אימי השואה. היו שנים בהם לא יכולתי לקרוא על השואה, במיוחד באותן שנים בהן נולדו לי ילדיי. בשנים האחרונות, במיוחד סביב התאריך של יום השואה, אני עוסקת בנושא אפילו באופן אובססיבי. אני יושבת עם ניצולים, בוכה איתם ביחד את האובדן, ושמחה איתם על התקומה וההמשך. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות בהן ניסינו לגעת ולדלות טיפה מן הים, ויהיו הדברים הללו לזכרם ולעילוי נשמתם של ששת המיליון. בישראל חיים כיום כ-190,000 ניצולי שואה, כרבע מהם חיים בעוני, שזה נתון מזעזע. בשעה הבאה תהיה איתנו עורכת הדין אסתי שטיימץ מעמותת אביב לניצולי שואה, מומחית בנושא זכויות ניצולי שואה. ואתם המאזינים, אם יש לכם קרובי משפחה, מכירים, שכנים, חברים שאתם מכירים אותם, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר ולנסות להתייעץ, לשאול, אולי מגיעים להם זכויות נוספות. 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חי, תמיד איתי.
בישראל חיים כיום כ-190 זקנים ניצולי שואה. כרבע מהניצולים חיים בעוני. עשרות אלפי ניצולי שואה החיים במדינת ישראל אינם ממצים את המגיע להם על פי חוק ועל פי התוכניות הקיימות, מאחר ואינם מודעים לזכויותיהם מהאוצר. מהאוצר, מגרמניה, מוועידת התביעות, מהקרן לרווחת נפגעי השואה וכן מגופים נוספים. אני רוצה לומר שלום לעורכת הדין אסתי שטיינמץ מעמותת אביב לניצולי שואה, שהיא מומחית בנושא זכויות ניצולי השואה. בוקר אור, רק תתקרבי למיקרופון שנוכל לשמוע אותך. ואנחנו באמת ביקשנו ממך להגיע היום, כי הנתון הזה בעיניי הוא מזעזע, שיש כל כך הרבה אנשים שחיים פה במדינה ועברו את הזוועות של השואה, ואת חושבת עליהם ואת אומרת לפחות בערוב ימיהם כל כך מגיע להם לחיות. שוב, אני לא מדברת על איזושהי רווחה, אבל על משהו מינימלי שיאפשר להם לחיות בכבוד, והנה מתברר שכרבע מהם חיים ממש מתחת לסף העוני. איך זה יכול להיות?
זה יכול להיות מכמה סיבות. קודם כל, לא כל הניצולים זכאים ועומדים בקריטריונים לקבל קצבאות חודשיות, וגם אלו שכן עומדים בקריטריונים לא תמיד מודעים ולא ממצים את מלוא הזכויות שלהם. אני אתן בתור דוגמה. יש קצבה שנקראת נכי רדיפות הנאצים באוצר. הקצבה הזאת בנויה על אחוזי נכות. ככל שאתה מעלה את אחוזי הנכות שלך, הקצבה בעצם עולה בהתאם. אבל על מנת להעלות את אחוזי הנכות, צריך להגיש בקשות מתאימות. הכרה במחלות מסוימות, לא כל מחלה מוכרת, צריך לדעת אילו אישורים רפואיים צריך לצרף לכל בקשה. הניצולים פשוט לא תמיד מצליחים להתמודד באופן עצמאי עם כל הסבך הזה של הבקשות השונות, כל המידע הזה שצריך להמציא מגורמים שונים, על מנת להעלות את אחוזי הנכות.
כן, אז אנחנו כאן היום כדי לנסות ולסייע ולו במעט, ואם יש לכם המאזינים, הורים, סבא, סבתא, קרובי משפחה, שכנים, מכרים, שאתם באמת חושבים שאולי הם לא מקבלים את כל הזכויות המגיעות להם, אם הם נמצאים באיזושהי מצוקה, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר אלינו עכשיו כאן לאולפן. יעל איבר היא עורכת ומפיקה את המשדר הזה, והיא כאן מאחורי הקלעים כדי לקבל את הטלפונים שלכם. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. יש לכם אפשרות גם לכתוב לנו לאתר, אתם נכנסים לאתר של רדיו כל חי, לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם, וגם באפליקציה של רדיו כל חי, גם שם אנחנו נוכל לראות את השאלות שלכם, ואנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר. גם את, עורכת הדין אסתי שטיינמץ, בעצם דור שלישי לניצולי שואה.
נכון, אכן. גם סבי וסבתי היו ניצולי שואה. הם כבר נפטרו לפני 8-10 שנים. וככה הגעתי לנושא, אפשר לומר. באמת נושא שמאוד נוגע לליבי. והאפשרות בעצם לסייע ולתת לניצולים את המידע ואת הליווי שיאפשר להם למצות את הזכויות שלהם, ולפעמים להגדיל את הקצבאות שלהם במאות ואפילו אלפי שקלים בחודש, זו אפשרות פשוט שגורמת לי אושר רב וסיפוק רב.
ואני בטוחה ששוב במהלך עבודתך את נתקלת בהרבה הרבה סיפורים, וחלק מהם נוגעים תמיד באופן יותר כך אישי. בואי ספרי לנו על מקרה שהגעת ואיך הצלחת לעזור שם.
אני אספר על מקרה מאוד מעניין. הגיעה אליי גברת שקיבלה קצבה דווקא של יוצאי מחנות וגטאות. קצבה של יוצאי מחנות וגטאות זו קצבה שעד לא מזמן הייתה קצבה קבועה. אי אפשר היה לשחק בה יותר מדי, אי אפשר היה להעלות אותה. היה סכום קבוע שמקבלים כל חודש. בעקבות שינוי שחל בקיץ האחרון בחוק, השוו את התנאים של מקבלי הקצבה הזו למקבלי הקצבה באוצר, ובעצם פתחו בפניהם אפשרות להגיש בקשות שונות, להחמיר את המצב הרפואי. הגיעה אליי הגברת שהיו לה כעת עם השוואת התנאים רק 25% נכות, גברת שעברו עליה ככה חיים מאוד לא פשוטים, מאוד לא קלים, כולל שהיה במחנות ובגטו, והיא בעצם הייתה ככה מאוד עדינה, מאוד לא רצתה אפילו להעלות את האחוזים, היא ככה מאוד חששה מהאפשרות הזאת. נסברתי לה שאני אלווה אותה בתהליך, שאנחנו נגיש את הבקשות המתאימות, ואכן הגשנו בקשה להכיר במחלת האוסטופורוזי שהיא סובלת ממנה. בנוסף הגשנו בקשה להגיש בקשה, סליחה, הגשנו בקשה לתגמול לפי הכנסה. באוצר קיימת אפשרות נוספת, כמו הבטחת הכנסה, מעין הבטחת הכנסה כמו שיש בביטוח לאומי, אם אתה לא מגיע להכנסה מסוימת, אתה יכול לבקש מהאוצר להשלים לך להכנסה הזו. זה גם נותן לך עוד איזה תשלום מסוים פעם בשלושה חודשים, הנחות בחשמל, במים. הגשנו את הבקשות, היא קיבלה ככה בקשות בחזרה להמציא עוד אישורים, עוד מסמכים, לבינו אותה במהלך הדרך. והעלו לה את האחוזים ל-50% נכות, אישרו את הבקשה הזו להשלמה, מה שאומר שבעצם האוצר חייב להשלים לה להכנסה של כ-8,800 שקלים את ההכנסה שלה. זה פשוט מאוד משמעותי.
שזה כבר נשמע סכום הרבה יותר
רגיוני. ואנחנו מדברים על אנשים שלפני כן הקצבה שלהם עמדה על משהו כמו 2,200 שקלים. מאוד משמעותי.
כן. מה אפשר לעשות עם 2,200 שקלים? וזה אנשים, לא אנשים שחיים עם איזושהי רעבתנות או בזבזנות, אלא זה קיום, זה באמת כדי לחיות, כדי לקנות אוכל ולשלם את החשמל ואת שכר הדירה. אני רוצה כמה מילים על עמותת אביב. אני מבינה שבראש העמותה עומדת עורכת הדין אביבה זילברמן, שהיא כבר יש לה ניסיון של 20 שנה בתחום זכויות ניצולי השואה. מה בעצם התפקיד של העמותה? מה אתם עושים בעמותה? במה העמותה מטפלת?
העמותה עוסקת במיצוי זכויות, כשבעצם העבודה נעשית בכמה מישורים. ראשית כל, יש לנו מענה טלפוני, מענה שאפשר להתקשר אליו ולקבל מענה וליווי, כולל שליחת טפסים מתאימים, בעצם ליווי בתהליך, והכל נעשה באופן טלפוני. למענה מתקשרים גם ניצולים בעצמם, גם ילדים, בני משפחה, אפילו נכדים מתקשרים מדי פעם, שרוצים ככה לעזור לסבא ולסבתא למצות את הזכויות שלהם. הם יוצרים קשר, שומעים את כל הסיפור שלהם. חשוב להגיד שאנחנו מאוד מאוד משתדלים, גם כשפונים בשאלה נקודתית, רק לגבי איזה נושא מסוים, איזה בקשה מסוימת, עדיין לשמוע את כל הסיפור. הרבה פעמים אנחנו מגלים ככה בדרך עקיפה, שיש הרבה דברים נוספים שאפשר לעשות, שבעצם הניצול או הפנה בכלל לא שיער לעצמו שהוא יכול עדיין לעשות או לבקש.
כן.
בנוסף, קיימות נקודות ייעוץ ברחבי הארץ, מגיעים ממש לייעוץ פרונטלי עם יועץ, עם עורך דין, שמלווה ממש לאורך כל התהליך, עד לקבלת הבקשה, קבלת התגמול ובאמת מיצוי הזכויות.
כן, את יודעת, ראיינתי היום ניצולת שואה, ואחד הדברים שהיא סיפרה, זה באמת באיזשהו מפגש עם רופאה בקופת חולים, היא סיפרה לרופאה שהיא הייתה בצעדת המוות, והרופאה אמרה לה, אני עוד, רק על זה שאתה איש שם, ברור לי שמגיע לך אחוזי נכות, כי אין בן אדם שעבר את צעדת המוות ונשאר שלם בגופו, בנפשו, כולם יצאו משם באיזושהי דרך ברורים, והיא באמת קיבלה אי אלו אחוזי נכות, אני לא יודעת, שוב, לא מכירה שם לפרטי פרטים, אבל באמת אנשים שהיו שם וחוו אפילו רעב, הנה, דיברת על אוסטאופורוזיס, ברור שבן אדם שבשנים החשובות של הגדילה שלו לא אכל כמו שצריך, ומי אכל שם, כן, מה אכלו שם, אז זה ברור שזה השלכות ישירות של מה שהם חוו שם.
נכון, אכן ישבה באמת ועדה רפואית בשם ועדת שני של רופאים שגיבשה קריטריונים באמת למחלות שהכירו בהם כמחלות שקשורות למלחמה. חשוב להגיד שלא כל מחלה שיש לך היא מחלה שתוכר, ולכן באמת אנחנו נזקקים לידע כדי באמת לראות אילו מחלות יש לניצול. כל מחלה יש לה קריטריונים משלה. חשוב להגיד שעצם ההכרה במחלות מעלה את אחוזי הנכות, אבל בנוסף לזה, גם לעתים נותנת אפשרות לקבל השתתפות בהוצאות רפואיות באותה המחלה. יש מחלה כמו דימנציה, שהרבה מהניצולים לוקים בה, ואנחנו רואים אותם מגיעים אלינו. זו מחלה שמעגל ראשון, מי שהיה בגטו, במחנה, מוכר בה. אפשר לקבל בה מלבד אחוזי נכות, גם השתתפות בהוצאות רפואיות, כמו העסקת עובד זר, כמו אשפוז סיעודי, שוב, מדובר בהוצאות מאוד מאוד כבדות. לא הרבה מהניצולים מודעים לאפשרות לקבל את ההכרה בדימנציה, לדוגמה.
זהו, את אומרת דמנציה, ולרגע את לא רואה את הקשר, זאת אומרת שאת קצת יותר חושבת, את מבינה שבהחלט יכול להיות כאן קשר, אבל זה לא איזושהי נכות פיזית שרואים אותה, אלא משהו שבאמת גם יכול להתפתח בלי קשר. אז הנה, אנשים שאולי באמת קרוב משפחתם שהוא ניצול שואה, סובל מדמנציה, והם לא יודעים...
ומקבל קצבה.
ומקבל איזושהי קצבה.
כן.
יש אנשים שלא מקבלים בכלל?
נכון. יש אוכלוסיות שלא עונות לקריטריונים לקבל את אחת מהקצבאות, הן לא מקבלות קצבה. במשך השנים באמת נעשו ניסיונות לשפר את המצב של הניצולים, הוסיפו קצבאות, כמו קצבת יוצאי מחנות וגטאות ב-2007, עדיין יש ניצולים שלא מקבלים קצבאות. בקיץ האחרון נעשה שינוי גדול בחוק, במסגרת השינוי הזה כן הוספה אוכלוסייה שבעצם זכאית היום לקבל מענק שנתי של 3,600 שקלים, השתתפות בתרופות שבסל הבריאות. אנחנו מאוד מקווים שזו התחלה וזה פתח לזכויות נוספות, לדוגמה, שהתנתנו לאוכלוסייה הזו.
כן. אחד הדברים שבאמת אנשים מבוגרים מאוד מתקשים בהם, זה מילוי מסמכים. את רואה היום, אפילו אם את ניגשת לביטוח לאומי, את עצמך רואה את החוברת ואת מה, זה לקבל פיק ברכיים, גם לאנשים יותר צעירים. זאת אומרת, יש באמת קושי אמיתי בלהגיש מסמך, למי להגיש אותו, מה למלות, מה לכתוב, מה לא לכתוב. וממה שאני מבינה ממך, מגיעים באמת אל אותו קשיש הביתה ומסייעים לו גם בעניין הזה.
נכון, יש לנו אפשרות גם לשליחת מתנדבים בעת הצורך הביתה. יש לנו נקודות ייעוץ בקהילה, באמת ברחבי הארץ פרוסות נקודות בשיתוף עם העיריות, מודיעין, אקו, חיפה. יש לנו נקודה על אזורית בתל אביב שבאמת מקבלת ניצולים מכל הארץ. גם ניצולים שפונים לקו הטלפוני ואנחנו רואים שהם לא מסתדרים בעצם ולא מגיעים למצב שהם ממלאים את הטפסים, למרות ששלחנו להם אותם, אנחנו מפנים אותם לקבל ליווי יותר צמוד. בנקודה הליווי הוא מאוד מאוד צמוד, ממש ממלאים את הטפסים. אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, גם אני בתחילת דרכי, למרות הכשרתי כעורך הדין, הטפסים האלה קשים, הם מסובכים. גם אחרי שאתה שולח אותם, לפעמים פתאום שולחים לך בחזרה מכתב, רוצים עוד הברה, רוצים שתצרף עוד מסמך. גם זה מייאש, אנשים עלולים להתייאש במהלך הדרך. אנחנו ממש מנהלים איזשהו מעקב צמוד כדי לחזור אליהם, כדי לוודא, כדי לראות איפה התקלה באמצע הדרך.
זה בעצם נכנס לאותו מיזם שנקרא נקודות זכות?
יש נקודות זכות בקהילה וגם המענה הטלפוני. יש גם אתר אינטרנט דרך אגב, האתר הוא מאוד מאוד מפורט. אפשר להיעזר בו, הוא גם נותן את המידע הכללי, הוא גם נותן קישורים לדוגמאות לטפסים או לבקשות שלא יצטרכו לנסח באמת בעצמם. אם אני יכולה לתת את הכתובת של האתר www.avivshoa.co.il, אפשר גם לשלוח שאלות דרך האתר ליועצים. באמת, כל הרעיון הוא להנגיש את המידע. גם אנשי מקצוע משתמשים באתר ובמידע שלנו, עובדות סוציאליות, רופאים, כמו שאת הזכרת מקודם, שנפגשים עם ניצולים בכל מיני צמתים, שהם יהיו מודעים, שהם יאירו את עיניהם באמת למידע הזה.
כן, אז אני רוצה שוב לתת את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, למי שרוצה לשאול או להתעניין, גם אם אתם מקבלים, אולי מגיע לכם יותר, לפעמים עובר זמן ויש מחלות שמתפתחות, או מצבים שמדרדרים, ולכן הזכויות כאן הן משתנות, אז בהחלט שווה להתייעץ ולשאול, 1-900-52-92-93. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם, וגם אם יש לכם את האפליקציה של רדיו קול חי, בהחלט ניתן לשלוח לנו שאלות גם דרך האפליקציה, ואנחנו כאן כדי לנסות לעזור ולסייע. כדי באמת קצת לסבר את האוזן, הייתי רוצה לשמוע ממך, מהם השאלות הפופולריות יותר שאתם נשאלים?
אחת השאלות הפופולריות באמת היא סביב הנושא של מחלות. יש בעיה של אי-הכרה בחלק מהמחלות, כיוון שמאוד קשה לניצולים להמציא תיעוד רפואי על אותם המחלות, תיעוד רפואי שחוזר אחורה. אז באמת כל הנושא של העלאת אחוזי נכות, מחלות שונות, אילו מחלות מוכרות, נושא של סיעוד באמת, שעות סיעוד. ישנה אפשרות לדוגמה לניצולי שואה שמקבלים מלוא שעות סיעוד מביטוח לאומי, לקבל עוד 9 שעות סיעוד שבועיות בבית. זה באמת עזרה מאוד משמעותית, זה שאלות שאנחנו מקבלים הרבה מילדים של, שבאמת קוראים היום תחת הנטל של לטפל בהורים, של לסעוד אותם, שאלות על החזרים לגבי תרופות מסוימות, עניין של כל מיני קרנות מענקים חדשים שנפתחים מעת לעת. נציין לדוגמה את המענק של ילדות עבודה שנפתח לאחרונה, מענק של 2,500 יורו לילדים שהיו בגטו, במסתור, במחנה או בזהות בדויה. באמת ככה אנשים מתקשרים, שואלים, מתייעצים, מקבלים את ההכוונה. לא קל שוב להתמודד מול הטופסולוגיה, מענק של ילדות עבודה לדוגמה. יש מספר טפסים לאותו מענק, כל טופס מתייחס לאוכלוסייה אחרת.
זה מענק חד פעמי?
זה מענק חד פעמי שמעניקה ועידת התביעות. היה בעצם מסע ומתן מאוד ארוך סביב הנושא הזה, של לפצות מי שהיו ילדים בגטו, במחנה, סבלו מאוד, ובאמת ניתנה החלטה שיעניקו להם מענק חד פעמי, אבל שוב, הדרך היא מאוד ארוכה על מנת לקבל את אותו מענק.
כן, הזכרת מחלות כמו דמנציה, אוסטיאופורוזיס, יש מחלות נוספות שאת יכולה לקרוא להם בשם?
נכון, יש לנו סוגי סרטנים מסוימים שמכירים בהם, כמו סרטן הריאות, סרטן המעי הגס, יש בעיות אור מסוימות שמכירים בהם, יש לנו מחלות פרקים מסוימות, בדרך כלל שוב, חלק מהמחלות דורשות תיעוד מאוד אחורנית, חלק מהמחלות מספיק שאתה לוקה בהם או שהם בדרגה מסוימת, חשוב מאוד להדגיש גם את העניין הנפשי. רוב הניצולים שמקבלים קצבאות ומוכרים, כן מוכרים לפחות ב-25% על המצב הנפשי, סעיף שנקרא בזמנו סעיף עצבים. גם המצב הנפשי שלנו משתנה עם השנים, מחשבות חוזרות, אנשים לצערנו ככה חרדות צפות, לא ישנים בלילות. אפשר גם לבקש החמרה בעניין הזה ולהעלות ככה את אחוזי הנכות.
כן, אני זוכרת כשביקרתי פעם את סבתי שהייתה בבית אבות, הייתה שם אישה ניצולת שואה, מבוגרת, היא כל היום דיברה, זאת אומרת, היא לא, גם אם היו לידה אנשים וגם אם לא היו לידה אנשים, אני מניחה שזה שוב איזושהי מחלת נפש שהתפרצה עם הזמן, וכשניסית להתקרב אליה ולהקשיב, את שמעת איך היא מתארת, כאילו שהיא נמצאת שם בשואה ורודפים אותם ועוד רגע מגיעים והם צריכים לברוח. המראה היה נוראי, נוראי, אני... זה, אתה לא, היה קשה ממש לעמוד לידה, כי את ראית סבל ומצוקה. שוב, אני לא יודעת להגדיר את זה, אין לי את הכלים, את האפשרות, אבל אין לי ספק שזה היה איזשהו מצב נפשי מאוד קשה.
נכון, והמצבים האלה לפעמים במשך השנים מחמירים, ולכן פתוחה בפנינו האפשרות באמת להגיש בקשה להחמרה. גם במחלות קיימות שכבר קיבלו הכרה אפשר להגיש בקשות להחמרה, חלק מהשינוי בחוק כיום מאפשר להגיש בקשה כל חצי שנה, ועוד שבעבר אפשר היה להגיש בקשה כל שנה. באמת מאוד מאוד כדאי לקבל את ההכרה במחלות הנוספות האלה, או בהחמרה. אני אדגיש ואציין שוב, שמי שקיבל בעבר קצבה של יוצאי מחנות בגטאות, קצבה מקרן סעיף 2, עד לשינוי בקיץ האחרון, לא היה יכול להגיש בקשות כאלה. הקצבה שלו הייתה קבועה. חלק מהניצולים לא מודעים לאפשרות הזאת היום, לשינוי הזה, והם נשארים בעצם עם אותה קצבה נמוכה וקבועה, ולא ממצים את האפשרות הזאת.
כן. מהניסיון שלך, אנשים שמגיעים אליכם כדי להסתייע עם העמותה שלכם, מה רמת הידע שלהם? זאת אומרת, את באמת רואה שיש חוסר באינפורמציה?
אני חושבת שהאינפורמציה היא בדרך כלל מאוד נקודתית. כל גוף נותן את האינפורמציה שיש לו. אם אתה פונה למוקד של האוצר ושואל שאלה לגבי זכות באוצר, אתה תקבל את התשובה הנכונה. אם אתה פונה לוועידת התביעות, אתה תקבל את התשובה הנכונה. אם אתה פונה לגרמניה, סביר להניח שתקבל את התשובה הנכונה. אבל אנשים לא יודעים לאגד ולעשות סדר בכל המכלול של המידע הזה. המידע הזה מציף. מה שהעמותה עושה בעצם, היא מאגדת את המידע מכל הגורמים. היא משתדלת להיות מעודכנת בכל דבר חדש שיוצא, ולעדכן את הציבור ולהתמחות ולהתמקצע באותו נושא. אני אתן בתור דוגמה קצבת ZRBG מגרמניה, רנטה סוציאלית על עבודה בגטו. גרמניה בעצם משלמת לאנשים סוג של פנסיה, אפשר לומר, כמו קצבת זקנה או פנסיה, על התקופה שהם עבדו בגטאות, עבודות שהן לא עבודות כפייה. סכום נוסף, זו קצבה נפרדת, אפשר לקבל אותה במקביל לקצבאות האחרות. הקצבה הזאת לדוגמה היא קצבה שמשתנה, למה? כי גרמניה מתבססת על רשימה של גטאות. הרשימה הזאת משתנה לעת לעת, יש גטאות מסוימים שבהם היא מכירה שאפשר לקבל בגין העבודה בהם את הקצבה. לאחרונה הוסף לדוגמה בבולגריה סופיה. בסופיה הייתה שכונה שנקראת יוג'בונה. הכנסה לרשימות, לא הייתה שם עד עכשיו. פתחנו פתח בפני אוכלוסייה שלמה שעבדה שם ביוג'בונר, עבודות שהן לא עבודות כפייה, לקבל רנטה סוציאלית על עבודה בגטו.
מעניין. חשוב גם לציין שכל השירות שאתם נותנים לניצולי שואה הוא חינם.
חשוב מאוד להדגיש שכל השירות הוא בחינם. לא מדובר בשירות חינם שניתן רק על פגישה ראשונה או על ייעוץ ראשוני. מדובר על שירות בחינם לאורך כל הדרך. גם כתיבה, גם מילוי, גם ניסוח, הרבה פעמים גם השליחה של עצם המסמכים עצמם, שלפעמים מאוד מאוד קשה לניצולים ממש להגיע לדואר, לשלוח את הדברים וכולי. באמת ליווי לאורך כל הדרך, והכל באמת ללא תשלום. הרבה פעמים אנשים לא מאמינים, הם חושבים ש...
מתי יבקשו את הכסף?
כן, אז נפגשנו פעם ראשונה, אבל יגיע הרגע שיבקשו ממני תשלום, או אחוזים ברגע שאני אקבל את הפיצוי או את הכסף, אבל לא. הרעיון הוא באמת מתוך מחשבה ואמונה, שמגיע לניצולים למצות את הזכויות שלהם, והם לא צריכים לשלם בדרך כל מיני עמלות. יש המון המון גופים וגורמים שלוקחים ומבקשים תשלום עבור השירות הזה, ואנחנו רואים את זה כשליחות לא לקחת את הכסף.
מי בכל זאת מממן אתכם?
אני לא כל כך בצד הבאמת מימוני. יש גופים, יש תורמים שעובדים איתנו בשיתוף פעולה, ובאמת מאפשרים את חלק מהפעילות.
ראיתי באיזשהו מקום שיש גם קשר עם הג'וינט?
יש גם קשר עם הג'וינט, כן.
כן, שגם הוא מסייע בעניין הזה. אני אנסה, זאת אומרת, כשאת אומרת סיוע, מה בעצם כולל הסיוע הזה? דיברנו על מילוי תפסים, דיברנו אפילו על קושי לגשת לדואר, אז זאת אומרת, אתם תוכלו לעשות גם את זה. מה עוד כולל ומקיף הסיוע שאתם נותנים?
אנחנו שם בעצם בשביל כל מענה שקשור לזכויות. כל שאלה שתגיע...
אם את תגיעי לבית של ניצול שואה, ותראי באמת שיש שם, שוב אולי בגלל שאין מי שיעשה, אבל שיש שם איזושהי הזנחה, אולי אין אוכל מספיק, אולי ההיגיינה שם בבית לא מתוחזקת כמו שצריך, יש לך מה לעשות עם האינפורמציה הזאת?
תראה, ההשתדלות שלנו היא באמת, קודם כל לעבוד באפיק של מיצוי זכויות. כמובן שאי אפשר להתעלם כשאתה נתקל במצבים באמת מאוד מאוד קשים, או אפילו פחות קשים, ואתה רואה שבן אדם נמצא, ניצול נמצא במצוקה. אנחנו באמת מנסים לקיים שיתופי פעולה עם כל המעטפת של גורמים נוספים, אם זה מחלקות רווחה בעירייה לפעמים, אם זה גופים שיש להם מתנדבים שבאים לבית ויכולים לסייע חברתית, לבוא, לשבת עם ניצול, לדבר איתו קצת. אז כן, יש לנו קשרים עם הגופים האלה, אנחנו לעתים מפנים אליהם ניצולים רלוונטיים בהחלט.
כן, אני חוזרת שוב על מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, וזה באמת ההזדמנות שלכם, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, יש לכם איזה קרוב משפחה, ניצול שואה, ואתם רוצים לנסות לבדוק אם מגיע לו זכויות נוספות, אם אפשר אולי להגדיל לו את הקצבה, אז הנה זאת ההזדמנות שלכם, 1-900-52-92-93, ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה, יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם, וניתן גם ליצור איתנו קשר דרך האפליקציה. גם את זה אנחנו נוכל לראות במהלך המשדר, ואנחנו נשתדל בהחלט להתייחס. אני רוצה לשאול לגבי פשוט מישהי שאני מכירה באופן אישי, אישה שהיא כבר קרובה ל-90, והיא עברה את אימי השואה, אין לי כל כך את הפרטים, אבל היא באיזשהו שלב לפני מספר שנים, היא נפלה, והיא נזקקת מאז לשברה את האגן או את הירך, והיא נזקקת מאז לכיסא גלגלים, וגם לעזרה צמודה של פיליפינית. האם יש דרך להוכיח שאותה נפילה או אותו שבר נגרם בגלל איזשהו חסר בתזונה, בגלל אוסטאופורוזיס, או האם יש במקרה כזה גם דרך לסייע?
כל הנושא של שברים באמת, אפשר להגיד שבאמת בעת האחרונה יש איזו מגמה באוצר באמת להקל בעניין הזה, ולעיתים שברים, כשיש באמת איזשהו רקע של אוסטופורוזיס או אפילו אוסטופניה, שזה דרגה אחת לפני אוסטופורוזיס, אפשר לקבל בהם בעצם הכרה והעלאה של אחוזי הנכות.
כן. יעל, רק הייתה לנו איזו שאלה באתר, אני רוצה להתייחס אליה. כותבת לנו מישהי נכדה, שלום, סבא וסבתא שלי ניצולי שואה. הם לא חיים בעוני, בכלל לא, אבל אולי באמת מגיעות להם זכויות והם לא מממשים אותן. איך אני יכולה לדעת, ואם כן יש זכויות שהם לא ממשו, איך עושים את זה?
קודם כל חשוב להגיד שחלק נכבד ואפילו מרבית הזכויות שיש לניצולי שואה לא קשורות להכנסות שלהם. זאת אומרת, לא צריך לחיות בעוני או להיות במצב כלכלי קשה כדי לממש את הזכויות שלך. אמנם יש את הקונסטלציה שהזכרתי מקודם, כמו התגמול המוגדל שנועד לאוכלוסיות שלא מגיעות להכנסה מסוימת. אבל מרבית הזכויות לא קשורות בכלל בכלל להכנסה. הן קשורות לקורות שלך בזמן המלחמה, למועד שבו עלית ארצה, ולמצב הבריאותי שלך לעתים. אז באמת מה שצריך לעשות זה לפנות אלינו, או במענה הטלפוני, או דרך האתר. יחזור אלייך יועץ, ייתן באמת, תתני לו את כל הפרטים, מתי הסבא וסבתא נולדו, מה עבר עליהם בזמן המלחמה, איפה הם שהו, מתי הם עלו לארץ, מה הם מקבלים היום, וככה יהיה אפשר לבדוק יותר באמת איך אפשר למצות עוד את הזכויות שלהם, או להעלות קצבאות קיימות, או אולי לגלות שבעצם יש להם זכות לקצבה או למענק שהם לא קיבלו או לא יודעים על קיומו, וככה באמת להתקדם.
זה באמת היה חשוב, הייתה שאלה חשובה, כי אנשים חושבים שאם, איך אומרים, הם חיים לא בעוני, אלא כן מצליחים איך שהוא, אז אולי לא מגיע להם, והנה, זה לא קשור למה, ליכולת ההסתכרות שלהם, או לפנסיה שיש להם, או ליכולת הכלכלית שלהם, אלא יש זכויות שפשוט מגיעות.
נכון.
בלי קשר למה יש או אין. אני רוצה שוב לחזור לאותם אנשים שחיים מתחת לסף העוני, שזה באמת, אני, כל פעם שמדברים על זה, אני מצטמררת ומזדעזעת מחדש. מה עושים כדי לנסות להגיע אל אותה, הרי 190 אלף ניצולי שואה, ורבע מתוכם חיים בעוני, שזה זה המון אנשים, וזה אנשים שעוד כמה שנים כבר לא יהיו איתנו. מה כן אפשר לעשות, אפילו העמותה שלכם, או אולי אנשים ששומעים אותנו, כדי כן להצליח להגיע לכל אותם אנשים?
קודם כל, מה שאת אומרת הוא מאוד חשוב, כי אנחנו פועלים בעצם נגד הזמן. הזמן הוא מאוד כן. מאוד משמעותי.
הנה, רק היום בבוקר ביקשו להגיע ללוויה של ניצול שואה, שנפטר אתמול, והוא כנראה ערירי, יש לו בן אחד, ולא כל כך היה מי שיבוא ללוויה באשדוד, וביקשו מאנשים שפשוט יגיעו כדי ללוות אותו, ניצול שואה, לדרכו האחרונה, שזה זה קורה את הלב, זה קשה לשמוע את זה אפילו.
נכון. אז הזמן הוא באוכרנו, ובאמת המטרה היא שכמה שיותר ניצולים ובני משפחה ידעו על השירות. שוב, לא רק בני משפחה, לפעמים זה יכול להיות, היו לי פניות של שכנים, שהיו שכנים באמת של ניצולים עריריים, ובאמת עזרו להם וליוו אותם, והתקשרו לעמותה אפילו עבורם. נכדים, באמת, לנסות באמת שהמידע יגיע, לא תמיד הניצולים עצמם יכולים לעשות את השיחה, לא תמיד הם ככה מודעים לשירות, אבל באמת כולם מוזמנים, באמת כולם, אפילו שכן שיש לו מכיר ניצול, חושב שהוא יכול לעזר.
ואולי זאת הקריאה שלנו מכאן. אנשים, תפתחו את העיניים, תפתחו את הלב, תסתכלו מי נמצא סביבכם, תסתכלו מה קורה לשכנים, למעלה או למטה, או אם יש מישהו שנדמה לכם אפילו, שהוא באיזושהי מצוקה, תרימו טלפון, תעשו בשבילם את השירות הזה, כל ההמשך אתם תעשו, נכון? עמותת אבי וכבר תעשה. אבל להיות קצת יותר רגישים למה שקורה סביבכם, ואם יש מישהו שזקוק, אז תרימו בשבילו את הטלפון הראשוני הזה, ובואו תנסו לסייע לו. מה לגבי אנשים שנמצאים בבית אבות או בדיור מוגן?
יש לנו פניות מבתי אבות ומדיור מוגן, גם שם אפשר לתת את השירות כמובן. הרבה פעמים יש שם באמת עובדות סוציאליות וגורמים בתוך בית האבות שמלווים, וגם נעזרים בשירות שלנו. כמו שהזכרתי, באמת לעתים יש זכויות הקשורות למימון של שהות בבית אבות, והכרה במחלות מסוימות כמו הדימנציה. העלויות כן. של שהות במוסד סיעודי הן מאוד מאוד גבוהות ולא פשוטות לשאת, ובאמת להשתמש באפשרות הזאת לקבל את ההכרה במחלה, לקבל את ההשתתפות בתשלום עבור בית האבות, זו אפשרות שככה כדאי מאוד למצות ולנצל אותה.
מדברים היום הרבה על דור שני, שלפעמים גם הוא בצורה כזאת או אחרת פגוע. אולי הרבה ילדים שגדלו בבתים של הורים ניצולי שואה, אולי לא קיבלו מספיק אהבה, אולי גדלו עם הורים שמבחינה נפשית היו חלשים או לא במיטבם, ויש אפשרות גם לדור שני לקבל, יש להם זכויות?
תראה, הנושא של דור שני באמת צף ועולה הרבה, כי באמת כמו שאת אומרת, גם דור שני חווה לא מעט את השואה, ובאמת הדבר ככה חרות בו, גם בעניין הזה אנחנו מקבלים לא מעט פניות. כרגע, כיום, מבחינת המצב החוקי, אין זכויות לדור שני בתור דור שני, אין זכויות שעוברות בירושה, כגון זכויות בקצבאות מסוימות. יש נושא מאוד מאוד ספציפי לגבי דור שני, באמת עניין של קצבה על רנטה סוציאלית, בהתקיים תנאים מסוימים, אבל בגדול ניתן להגיד שאין זכויות לדור שני. מלבד באמת איזה עניין של טיפול נפשי, ככה בעלות מופחתת. נעשים מהלכים כל הזמן באמת לנסות לקבל הכרה לדור השני ואולי פיצוי. נכון להיום כרגע אין.
1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים. ואני רוצה עוד מילה באמת לגבי דור שני, בוא נאמר שאותה אמא או אבא ניצולי שואה, הם כבר, איך אומרים, הלכו לדרכם, נפטרו, ואותו בן או בת שהיו בבית, היו להם הרבה הרבה הוצאות בגלל הטיפול בהורים, והם לא ידעו שמגיעות זכויות, ואז בדיעבד אחרי שההורים נפטרו, מתברר שכן הגיעו זכויות, אבל שוב, ההורים כבר נפטרו, אותו בן או בת נמצאים תחת איזושהי שוקת שבורה, כי בגלל טיפולים כל מיני, או בגלל סיעוד, או בגלל שהיו נזקקו לבית אבות סיעודי, הוציאו מכספם, האם יש דרך לעזור להם? בדיעבד לקבל איזשהו כסף שהיה מגיע?
לצערי מאוד מאוד קשה לקבל בדיעבד, אני מחברת את זה למה שאמרנו מקודם, שהזמנו באוכרינו. יש מקרים נדירים, אני רוצה להגיד שהייתה לי פנייה בקיץ האחרון, של גברת שהתקשרה לשאול לגבי אמא שלה באמת שחלתה בדימנציה, היא שאלה באמת לגבי הוצאות של אשפוז במוסד רפואי, מוסד סיעודי. הסברתי לה שהיא יכולה להגיש בקשה. היא סיפרה לי שהיא התייעצה עם גורמים שבעצם הנחו אותה שאין, היא לא יכולה. הנחנו אותה להגיש בקשה, לבקש חלק מהסכום חזרה רטרואקטיבית, על תקופה שהיא לא ידעה ולא קיבלה. לשמחתנו הבקשה הצלחה. לצערנו הרב היא התקשרה להגיד לי שהיא קיבלה את התשובה יומיים לאחר שאימא נפטרה. במקרה הזה היא תקבל סכום רטרואקטיבי נכבד, אם אני זוכרת נכון זה היה מ-2009, על השירות של אימא במוסד הסיעודי. אבל במרבית המקרים אפשר לומר שברגע שהניצול כבר נפטר, לא יהיה אפשר לקבל את הזכויות.
ומאחר ואנחנו באמת מנסים נגד הזמן, כי הזמן כאן כל כך יקר, בעוד כמה שנים אני מניחה שכל השיחות האלה כבר לא יהיו רלוונטיות, אז אולי באמת למהר לפני שיהיה מאוחר מדי, ולבדוק כן את הזכויות, לבדוק מה מגיע, כדי שאפשר יהיה לקבל ולו משהו, איך אומרים, להחזיר את הגלגל האחרונית אי אפשר, ואת הסבל אף אחד לא יוכל לשלם על זה, אבל לפחות לאפשר חיים קצת יותר טובים, קצת יותר נוחים, קצת טיפולים, אפילו טיפולים, רופאים אולי, או נכון. לשעות באיזשהו מוסד שמאפשר קצת יותר נוחות. אולי באמת שוב טכנית, מה האפשרויות להגיע אליכם? מספר טלפון, שוב את כתובת האינטרנט שלכם.
מספר הטלפון של המוקד הטלפוני שלנו הוא 072-242-4404. אפשר להשאיר הודעה, חוזר אליך יועץ. אני כן רוצה להגיד שבימים האחרונים, ובדרך כלל, בתקופת יום השואה, אנחנו מוצפים בשיחות. אני מדברת על מאות של שיחות, ולכן מראש אני מתנצלת, אני מבקשת להיעזר בסבלנות. לוקח לנו זמן לחזור, אבל אנחנו חוזרים באמת באמת לכולם. כולם יקבלו טלפון בחזרה, פנייה, יבררו את הסיפור ואת הזכויות. אפשרות נוספת כאמור היא באתר שלנו www.avivshoa.co.il. באתר מפורטות גם נקודות הזכות שלנו בקהילה עם מספרי טלפונים לקביעת פגישה באחת מנקודות הזכות. אני שוב רוצה להדגיש, נקודת הזכות בתל אביב היא נקודה כלל אזורית, אפשר לקבל בסיוע באמת מכל הארץ.
ואם יש צורך, אפשר אפילו להגיע לאותו ניצול שואה או ניצולה.
במקרים שהניצול באמת לא מסוגל להגיע, יש גם אפשרות לשליחת מתנדבים הביתה להיעזר בהם.
כן. הייתה שאלה נוספת, הנה, באפליקציה של רדיו קול חי, שואלת אותנו מאזינה, מה לגבי ילד שנולד באותה תקופה, ומשפחתו ברחה ממקום למקום, ובעצם לא היו ממש במחנה?
גם עבור, חשוב להדגיש באמת שיש זכויות שונות, ובאמת כל קצבה או כל מענק יש לו קריטריונים משלו. לעתים שוב, גם בריחה ממקום למקום, לעתים מזכה בקרן הסיוע לדוגמה, או אפילו בקצבה, תלוי במועד העלייה לארץ. אז בהחלט צריך ויש מקום לבדוק באמת את הגיל המדויק של הילד, מאיפה לאיפה הוא ברח. הרעיון העקרוני הוא בריחה מאימת הנאצים, מהפחד של הנאצים, או בגלל שהנאצים התקרבו מאוד לאזור מסוים ולכן נאלצתם לברוח. כדאי מאוד לבדוק את העניין, ממליצה מאוד, אנחנו ניקח את הפרטים שלך, נחזור אלייך, תתני לנו את התאריכים המדויקים, את המקום המדויק, ויכול להיות בהחלט שיהיה מקום להגיש איזושהי בקשה.
כן. 1-900-52-92-93. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. יש הרבה אנשים ששוב במהלך המלחמה עבדו כל המסמכים שלהם, ויש הרבה אנשים שגם קשה להם להיזכר בתאריכים מתי בדיוק זה היה. הזמן עבר, הם כבר אנשים מבוגרים. קשה להוכיח הרבה פעמים. איך ניתן להתמודד עם זה?
נכון, העניין שבאמת המצאת מסמכים הוא עניין לא פשוט. באמת לעתים צריך להשיג תיעוד.
אני חושבת שרוב האנשים שעברו את השואה איבדו את רוב המסמכים שלהם.
כן, אנחנו יכולים להיעזר באמת בכל מיני גורמים, יש לנו אתרים שעוסקים באמת באיתור של מידע, יש אפשרויות להזמין תיקים לדוגמה מגרמניה בעת הצורך, אפילו תיקים של הורים, תיקים של אחים שיכולים לאמת את הסיפור הזה, ישנם אפשרויות שאנחנו מנסים למצות אותם. אני מסכימה איתך שלפעמים זו בעיה, לפעמים זו בהחלט כן. מאוד מאוד מתסכל שאי אפשר להמציא את התיעוד, אבל יש אפשרויות.
זאת אומרת, מעבר לדף נייר, ברגע שמתחילים קצת לשחזר, אז אפשר גם לדעת שבאמת הסיפור הזה בשנה הזאת היה כך וכך.
יש גם סיפורים שהם הגיוניים מבחינת הרצף ההיסטורי שלהם, ושוב, פניות לערכאות באמת כמו גרמניה, אפילו אם מישהו פעם קיבל משהו חד פעמי ואפשר להיעזר בתיעוד היום. יש לי אדון באמת מנקודת ייעוץ, שנולד בגטו שלא הוכר בזמנו, קיבל רק מענק חד פעמי, והגיע לנקודה, גילינו שהוא בעצם היה בגטו, שהיום נכנס לרשימות. הזמנו את התיק הישן שלו, של המענק החד פעמי, ושם אכן בפירוש נכתב שהוא נולד בגטו הזה והזה. והגשנו כרגע בקשה לקבל הכרה לקצבה של יוצאי מחנות וגטאות, שזו קצבה חודשית.
כן. אני משום מה, בגלל אולי שאנחנו באמת היום ביום השואה, וזה יום שהוא לא קל, ואנחנו קצת מדברים פה טכנית, למרות ששוב הלוואי ואנשים יוכלו להיעזר. אני רוצה לחזור איתך קצת לסבא ולסבתא שלך. הם דיברו, הם סיפרו, את יודעת מה עבר עליהם?
הם סיפרו מעט מאוד. הרבה, הרבה ממה שהם עבר עליהם אנחנו גילינו מאוחר יותר. כן, עשינו איזה טיול משפחתי, ככה טיול שורשים לראות את המקומות, בהחלט. אין ספק שזה השפיע עליי בבחירה שלי לעסוק בנושא. גם הסבתא וסבא של בעלי שהם בחיים והם ניצולי שואה בעצמם, ולהם דווקא עזרתי במיצוי הזכויות שלהם, וככה זו הייתה באמת גאווה גדולה.
כן, יפה, לא פשוט, כי יש באמת הרבה אנשים שלא דיברו כל השנים, ודווקא לקראת, כשהם התבגרו, הם הבינו שאולי הם חייבים לפתוח את ליבם ואת פיהם, וכן לספר את הסיפור, כדי שיהיה מי שיספר אותו הלאה, כדי שלא ישכחו. יש אנשים שהייתה לי, יש לי חברה שתמיד מספרת שבשבילה יום שואה זה עוד יום, כי כל השנה היה אצלהם יום שואה, כי אמא שלה כל יום היה עבורה, סיפרה וסיפרה ודיברה ודיברה, וכל אחד התת חווה את החוויות שלו. אבל אם אתם באמת המאזינים ששומעים אותנו, אם יש לכם איזשהו קרוב משפחה, שכן, סבא, סבתא, מישהו שאתם מכירים ואתם חושבים שאולי הוא לא מיצא את הזכויות שלו, אז הנה זאת ההזדמנות שלכם לשאול, להתייעץ, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93, גם אם נדמה לכם שהם מקבלים ואולי לא מגיע, אי אפשר לדעת, הנה החוקים משתנים, יש קריטריונים נוספים, אנשים שפעם לא קיבלו, היום כן מקבלים, ובהחלט אם ניתן לסייע, אם ניתן לעזור, אז אנחנו בשמחה. אני רוצה שוב לציין את זה שבישראל חיים כיום כ-190 זקנים ניצולי שואה, רבע מהם חיים בעוני, וזאת החובה, אני לא רוצה להגיד זכות, אני רוצה להגיד שזאת החובה שלנו, כן לפתוח את העיניים, להסתכל מסביב, ולבדוק אם יש מישהו שנדמה לכם שאולי זקוק לאיזושהי עזרה, לא מבקשים ממכם הרבה, פשוט להפנות אותם לעמותת אביב, שכל הסיוע שלה הוא ניתן בחינם, ואולי תוכלו לעזור למישהו, כל המציל, בבחינת כל המציל לנפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שוב, השירות ניתן, שניתן לניצולים הוא חינם, לא רק המפגש הראשון, גם ההמשך, גם אם אותו ניצול צריך שיגיעו אליו הביתה, הכל זה בחינם, העיקר לנסות לסייע לו, שיוכל ויצליח לקבל יותר כסף, שיאפשר לו לחיות יותר בכבוד. אתם גם מפיצים חוברות זכויות, חוברות הדרכה לאנשי מקצוע, חוברות שאתם בעצם מוצאתם?
נכון, כמו שאני אמרתי בהתחלה, באמת חלק מהחזון של העמותה הוא להנגיש את המידע לכולם, ככה שיהיה קל גם להבין מה הזכויות, וגם בעצם למצות אותם. אז שוב, יש חוברות, יש מידע מפורט באתר, יש הרצאות ברחבי הארץ שאנחנו עורכים לכל הגורמים המקצועיים, באמת כדי להגיע למצב שאותם אנשים שפוגשים את הניצולים בכל מיני צמתים, עובדות סוציאליות, רופאים, שכנים אפילו, כמו שאמרנו, יוכלו באמת לעזור להם. הרבה פעמים ניצולים מספרים לי, באתי, כן, קיבלתי טופס בדואר, הלכתי לשכן שלי, הוא עזר לי לכתוב, הוא עזר לי למלא. באמת אנחנו ככה צריכים את ההתגייסות הזאת של כולם, באמת כדי להגיע למיצוי. אני מתייחס ככה לדברים שלך מקודם, יום השואה היום, ובאמת זוכרים הרבה את אלה שנספו, ואת אלה שסבלו כל כך בתקופה ההיא. אבל לאלה שחיים היום יש הרבה מה לעזור. יש הרבה מה לעשות איתם, וזה החזון של העמותה, לאפשר להם בעצם לחיות בכבוד, לחיות ברווחה. גם משם המצב הכלכלי שלו טוב, יכול ככה בעזרת עוד הטבות, וככה לפנק את הנכדים, להרשות לעצמו דברים שהוא לא יכל לפני כן. מאוד מאוד חשוב.
כן, אני אנסה להתייחס לעוד השאלות שהגיעו דרך האתר. כותב לנו מישהו, אני ניצול שואה, ועד לחודש יוני 2014 קיבלתי קצבה חודשית לפי חוק ההטבות ליוצאי מחנות וגטאות. האם אהיה זכאי למענק השנתי של 2,000 שקלים או של 3,600 שקלים? אני לא כל כך מבינה את השאלה, אבל אולי את תביני יותר.
אוקיי. כמובן שצריך לקחת קצת יותר פרטים, אבל ברמת העיקרון אני אומר בכללי, יוצאי מחנות וגטאות זו הקצבה שהזכרתי ממש ממש בתחילת דבריי, קצבה שבעבר הייתה קצבה קבועה, הייתה בהתחלה סביב 1,825 שקלים, אחר כך עלתה ל-2,200 שקלים. לגבי הקצבה הזאת, באמת המענקים שהאדון הזכיר הם מענקים חד פעמיים שנועדו בעיקרון למי שלא מקבל קצבה או למי שמקבל קצבה ממדינת חוץ. ביוצאי מחנות וגטאות כן האפשרות שעומדת בפני האדון, והיא אפשרות באמת ככה שפותחת המון דלתות, היא לקבל יותר על ידי הגשת בקשות רפואיות להכרה במחלות. כרגע מה שעשו עם יוצאי מחנות וגטאות, השוו את התנאים שלהם למקבלי נכי רדיפות הנאצים מהאוצר. בעצם אמרו, בוא נראה בכם כמי שמקבלים 25% נכות מהאוצר, שזה סך של 2,200 שקלים. אבל הדרך פתוחה בפניהם לומר, רגע, רגע, אני לא רוצה שתיתנו לי רק 25% נכות. יש לי פה עוד מחלות רבות נוספות שאני יכול לקבל הכרה בהן. אולי המצב הכלכלי שלי הוא כזה שאני יכול לבקש בקשה לתגמול לפי הכנסה, או תגמול מוגדל לפי הכנסה. במצבים האלה, כמו של האדון, יש אפשרויות מאז הקיץ רבות ונרחבות להעלות ממש ממש באלפי שקלים. נשמח לקבל את הפרטים שלך, לחזור אליך, לשמוע באמת ככה מה המצב הרפואי, מה אפשר אולי עוד להגיש, גם לקבל הכרה, גם לקבל השתתפות אולי בהוצאות רפואיות שקשורות לאותם המחלות, הנחות נוספות כמו חשמל, כמו מים, כדאי מאוד לבדוק.
כן, אז הנה שווה לבדוק, ואנחנו באמת לקראת סוף המשדר נאמר שוב את מספר הטלפון של עמותת אביב לכל מי שרוצה לפנות. שאלה נוספת, כותב לנו כאן מאזין, עליתי לארץ מרומניה בתקופת המלחמה, לא שהיתי בגטו, אך הייתי בתנאי עוצר. זה קצת מזכיר לי את השאלה של אותה מאזינה ששאלה לגבי בריחה ממקום למקום. הייתי בתנאי עוצר, האם אני זכאי לגמול או עטבות כלשהם?
צריך לבדוק מתי האדון עלה לארץ. לצערנו, כמו שהזכרתי בתחילת דבריי, יש אוכלוסיות שעדיין היום לא מקבלות קצבאות חודשיות. כל קצבה יש לה את הקריטריונים שלה. אכן באמת יש בעיה עם חלק מיוצאי רומניה שעלו לארץ אחרי שנת 53 ולא שהו במחנות ולא בגטאות ולא עומדים בקריטריונים לקבלת קצבאות. כן צריך עדיין לבדוק את העניין, יכול להיות שמגיע לו מענק אחד פעמי שהוא לא קיבל, או באמת את המענק השנתי החדש, 3,600 שקלים פלוס פטור בתרופות בסל הבריאות. מאוד חשוב לדעת מתי האדון עלה לארץ כדי לראות, אבל אני שוב אומרת, לצערנו יש אוכלוסיות שלא מקבלות. כן נעשה שינוי בקיץ האחרון, באמת העניין של המענק השנתי, הפטור בתרופות, מאוד אומנם משהו קטן, אבל אולי בשאיפה תחילת הדרך לעוד דברים.
כן, כן. גם משהו קטן, עדיף מכלום.
זה נכון.
זה מאפשר. שאלה נוספת מהאתר, כותב לנו מאזין, יש לי דוד שהוא מיוצאי אושוויץ. אינני יודע אם הוא מקבל, כמה בערך הוא אמור לקבל, ואיזה הטבות אפשר... הוא שואל. איזה הטבות הוא יכול לבקש בשבילו?
שוב, על פניו מדובר בבן אדם ששהה במחנה, צריך את הפרטים, שנת לידה, שנת עלייה. סביר להניח שמגיע לו קצבה כלשהי חודשית. יכול להיות שאפילו המענק החדש של ילדות עבודה רלוונטי עבורו. ילדות עבודה מדבר על מי שנולד מ-28 עד סוף המלחמה והיה במחנה, בגטו, במסתור. ייתכן שהוא זכאי לדוגמה למענק הזה. יכול להיות שהוא כבר היום מקבל קצבה, אולי של נכי רדיפות הנאצים, אולי של יוצאי מחנות וגטאות, או קרן סעיף 2, ואז אפשר להגיש בקשות רפואיות כאלו ואחרות.
כן, אני אתייחס לשאלה נוספת. כותבת לנו מאזינה, אני ניצולת שואה במצב סיעודי. אמי ניצולת שואה במצב סיעודי, מתגוררת בביתה ומוכרת על ידי ביטוח לאומי כזכאית לגמלת סיעוד בשיעור של 150%. היא זקוקה לעזרה נוספת, כיצד ניתן לסייע לה?
שוב, הזכרתי בתחילת דבריי באמת את העניין ששעות סיעוד נוספות לניצולי שואה. חשוב להגיד שניצולי שואה שמוכרים במלוא שעות סיעוד בביטוח לאומי, בין 16 ל-18 שעות סיעוד, זכאים לקבל עוד 9 שעות סיעוד נוספות בשבוע. זו בקשה שצריך להגיש. אני אוסיף ואומר שבעבר אפשר היה לקבל את השעות האלה אך ורק בשעות בפועל. היום ישנה גם אפשרות למי שמקבל את שעות הסיעוד האלה בכסף, לבקש גם את 9 שעות הסיעוד הנוספות בכסף, בתשלום מאוד משמעותי. גם ניצולים שלא מוכרים היום בשעות סיעוד מביטוח לאומי, לא מקבלים שעות סיעוד, אבל לדוגמה התאשפזו בבית חולים וצריכים עכשיו להשתחרר וללכת הביתה ולהיות שם לבד בלי עזרה, יכולים להגיש בקשה ל-50 שעות סיעוד שיהיו להם בינתיים בעצם עד שיסתדרו. זו לדוגמה בקשה שחייבים להגיש אותה בזמן שאתם שוהים בבית החולים. במידה והשתחררתם כבר איבדתם את האפשרות. זה סוג המידע שכדאי לדעת אותו לפני כן, באמת כדי למצות את האפשרות הזו.
כן. דיברת קודם על תשלומים גם, אם אני לא טועה, הזכרת אפילו חשמל, ויש כאן באמת שאלה, מישהי שכותבת שאימא שלה ניצולת שואה, והיא מקבלת איזושהי קצבה, האם אפשר לקבל גם פטור מתשלום לחשמל?
אוקיי. אין איזושהי הנחה גורפת או פטור גורף בחשמל לניצולי שואה. יש אוכלוסיות מסוימות שיכולות לקבל את ההנחה בחשמל, מדובר במי שהוכר באמת בסטטוס הזה שהזכרתי מקודם של תגמול מוגדל לפי הכנסה או תגמול לפי הכנסה, בעצם הוא הוגדר באיזושהי רמה של נזקקות, ואז הוא זכאי גם לבאמת תשלום נוסף, השלמה נוספת וגם להנחה בחשמל.
שאלה נוספת. כותבת לנו כאן, מאזינה, בעלי נפטר באפריל 2011, וקיבלתי תגמול מהרשות לזכויות ניצולי שואה כאלמנת נכי רדיפות הנאצים. קיבלתי את זה למשך 36 חודשים. האם אני זכית לקבל גמול לאלמנה לכל חיי?
הנושא של באמת אלמנות הוא נושא שנוסף בקיץ האחרון. הוסיפו באמת את האפשרות לאלמנות שהיו בסטטוס מסוים וקיבלו רק 36 חודשים תשלום, אפשרות באמת לקבל מענק נוסף חודשי של 2,000 שקלים לשארית חייהם. הדבר באמת תלוי באמת במועד המדויק של פטירת הבעל. צריך להיות שבעצם מאז שחוקקו את החוק החדש, זה היה ככה בתוך התקופה הזו של השלוש שנים ולא אחר מכן שהוא נפטר, זאת אומרת לא לפני כן שהוא נפטר. אז צריך לשים לב, ללכת שלוש שנים אחורה מהמועד שהבעל נפטר ולראות אם היא עומדת בקריטריונים.
כן. יש כאן איזושהי שאלה נוספת, מהן הזכויות של יהודי מרוקו ועיראק? האם יש דבר כזה?
אכן באמת הנושא של יהדות צפון אפריקה מאוד התפתח עם השנים. בעבר לא הייתה הכרה בהם בכלל, הנושא של עיראק עדיין אין בו הכרה. כן יש הכרה לחלק מיהדות מרוקו שבעצם חוותה רדיפות במקומות שהיו תחת שלטון וישי בזמן המלחמה, זכאים באמת לפעמים למענק חד פעמי של 2,556 יורו, וכן לפטור בתרופות שבסל הבריאות.
כן, אז אולי ככה נותרו לנו דקות אל הסיום, הייתי רוצה שוב שתחזרי על מספר הטלפון שלכם, על כתובת האינטרנט שלכם, וכך כמה משפטים לסיכום, לסיום המשדר הזה.
אוקיי, טלפון של העמותה 072-242-4404, אתר האינטרנט www.avivshoa.co.il. נסכם ואני אומר, חשוב מאוד לפנות לקבל עזרה במיצוי הזכויות, גם מי שמקבל היום קצבה, לאו דווקא מי שלא מקבל קצבה, גם אנשים שבעבר אולי היו לדוגמה בגטאות מסוימות, פנו, אמרו להם שהם לא עומדים בקריטריונים, יכול להיות שהיום כן יש אפשרות לעשות דברים השתנו, חלו המון שינויים בשנה האחרונה, כן כדאי לקבל את הייעוץ הזה, את הליווי הזה, ולהגיע למצב של מיצוי זכויות.
כן, אנחנו נאמר שהעמותה הצליחה עד היום לסייע לניצולי שואה להשיג הטבות וקצבאות בסך של למעלה מ-180 מיליון שקלים. זה הרבה כסף.
נכון, נכון. אנחנו מדברים על הניצולים שלעיתים מקבלים תוספת של בין מאות לבין אלפי שקלים בחודש. אני מדברת ממש על מקרים שהיו לנו של עוד 5,000 שקל בחודש. אנחנו מדברים על סכומים מאוד משמעותיים שיכולים לאפשר ניהול של חיים כן. אחרים לגמרי.
יש אנשים שמתלבטים בכסף שיש להם אם לקנות תרופות או אוכל, שזה ממש נכון. נתון מזעזע. אז הנה, יש דרך לעזור להם, ושוב אני חוזרת שבישראל חיים כיום כ-190 זקנים ניצולי שואה, ובכל חודש אנחנו שומעים על עוד ועוד שכבר הולכים לעולמם, זאת אומרת שבעוד כמה שנים לא יהיה לנו יותר למי לעזור, אז הנה, לפחות בשנים האחרונות לחיים, לסייע להם לחיות קצת יותר ברווחה, קצת יותר בכבוד, אז אם יש לכם מישהו שאתם מכירים, שכן, מכר, קרוב, אולי קרוב משפחה, פשוט תרימו טלפון לעמותת אביב, אולי מגיע להם עוד כסף, וגם אם הם כן חיים במצב כלכלי טוב, הזכויות שמגיעות לפעמים לא קשורות באמת למצב הכלכלי, אולי מגיע להם עוד איזשהו, עוד איזושהי קצבה, עוד קצת כסף, אז בהחלט אתם מוזמנים להתקשר ולבדוק את הזכויות שמגיעות לכם. הרבה מניצולי השואה כשבאים איתם במגע מגלים שהם לא יודעים, לא מודעים אפילו לזכויות הבסיסיות שלהם, וגם הילדים שלהם כנראה, גם המשפחה שמסביב לא ממש יודעת. לפעמים הבירוקרטיה כל כך מסובכת,
בירוקרטיה מתישה,
היא מתישה והיא גורמת להם מראש לא להתחיל עם זה, כי הם מפחדים שהם לא יהיה להם כוח לכל התופסיאדה,
היא גורמת לא להתחיל, ולעיתים היא גם גורמת להתייאש באמצע, אם אין לך מי שילווה אותך וידחוף אותך וידע איך להתנהל מול הבירוקרטיה וסבך התפסים.
כן. אז הנה, סיימנו שעה נוספת שעסקה שוב ברווחתם של ניצולי השואה, והלוואי והצלחנו לעזור אפילו למישהו אחד, אז עשינו משהו. אני מאוד מודה לך, עורכת הדין אסתי שטיימץ, מעמותת אביב לניצולי שואה, מומחית בנושא זכויות ניצולי השואה. אני מודה לך שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה. אני רחל קליין פסטג, הייתי איתכם בשלוש שעות האחרונות, יום לא קל, יום לא פשוט, אבל אם הצלחנו קצת לסייע למישהו, אם הצלחנו לעלות טיפ-טיפה את המודעות, אז עשינו משהו. תודה למנדי אור שעל הביצוע הטכני, שתהיה לכם המשך האזנה ערבה וטובה, ורק בשורות טובות, רדיו כל חיים.